אדם בשמחה אפשר לפגוע בו. אדם בשמחה בלתי פגיע. בלתי נזיק. אי אפשר, זה לא נוגע, לא מוגיע שם. אדם שמח, לא, לא מדבר אליו. אבל הוא אומר, פגע בך. אה, זה היה שתי, אדם. אבל אתה אומר, אה, סתם, זה. אדם במוחין דקטנות, אוח, איזה בן אדם זה. מה יש? אתה, מה קרה? אותו ביטוי, בדיוק אותה לשון, אותו דבר בדיוק הוא אמר, מה קרה? אז בעצם תלוי בנו, לא בו בכלל, תלוי בנו. כמו שהזכרנו שהוא שעבר, אדם בעצל צדיק, והוא רואה את כל הזוהמה שיש על הבן אדם הזה. הוא רואה את האדם הזה מקיפים עננים של חושך. הם רואים, יש זכי הראות שרואים. יש זכי הראות שרואים שהאדם מגיע ויש עליו עננים של חושך. הם רואים את זה. ועם כל זאת, הם מוצאים בתוך כל החושך הזה נקודה אחת יפה, ועל זה, בנקודה, על זאת, על נקודה אתם מתבייתים עליה, ודרך זה הם נכנסים אליו. לאדם, מתחילים לקהלות לו אהבה. איך הנקודה הזאת? מה זה נקרא לברך? מה זה נקרא לקלל? תקשיבו רבותיי, מה זה נקרא לברך? מה זה נקרא בכלל לברך יהודי? איך אדם יכול שיצליח לברך? בשביל לברך, אדם צריך שלברך להאמין שבשני יש טוב. אם אתה לא מאמין שיש בו טוב, קשה מאוד שיהיה אפקט לברכה שלך. אתה צריך להאמין שבאמת יש בו טוב. אם אתה מאמין שיש בו טוב, אתה מעורר את הטוב שבו, ועל זה אתה מכין את הברכה. מה זה נקרא לברך או לקלל? יהודי, מה שייך לקלל לברך אותו? למה? כי הפסוק אומר, ראה אנוכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, נו, תקבלו ברכה. לא, והקללה אם לא תשמעו. אז בכלל לא תלוי לברך אותך, לא יברך אותך. כן, את המצוות, תהיה מבורך. עשה הפוך, חלילה הפוך. אז מה שתלוי בכלל בי, אתה בא אליי לקבל עם ברכה, מה תלוי בברכות של, של מי שמברך? זה תלוי בהתנהגות שלך, לאן אתה נוטה, שם תקבל, לפי זה אתה מקבל. אלא מה הנקודה כאן? כשאדם מברך, הוא מעורר את הטוב שבו, אם הוא מעורר את הטוב שבו, ומאמין בטוב שבו, אתה שייך כעת לברכות. כעת אפשר לברך אותך. אתה שייך למסלול של ברכות. הוא מאמין בטוב שלו, ומעורר את הטוב הזה. בזמן שהוא בא לברך, הוא צריך להאמין בטוב הזה, ולעורר אותו. עכשיו הוא יכול להכין את הברכה. הוא נכנס לאדם ואומר לו, מה פתאום, מה אתה טיפש? למה אתה סתם מופקר? הוא סתם מופקר. אני אומר, אתה מכיר אותו, מידות כבר ראית אותו שהוא כזה. וגם פעם ראית אותו ככה, וגם נסגר. מה, אתה דן כף סחום? זה דבר מאוד יפה, אבל זה לא מקרה שלא מדובר. כן, זה מקרים אחרים מדובר. בדיוק המקרה הזה תפסת לך, למה זה לא המקרה הזה? תחפש מקרים אחרים שתמצא לאדון לכף סחות אותה, יש מקרים לאדון לכף סחות, אפשר. או לא המקרה הזה הספציפי שבאמת אתה מכיר אותו מילדות, ואת כל ההיסטוריה שלו מראה שהוא פושע, נוכל, שודד רשע. כן, אתה עכשיו בא לבית, לחפש לו זכות באחד כזה שיש לך רצף של אירועים שמראים שהוא באמת פושע. עזב אותו, לא המקרה, על זה לא מדובר. אנחנו תקועים, רבותיי, אנחנו תקועים, תקועים. לא שיש עלינו תלונה וטרוניה למה אנחנו תקועים. באמת תקועים כי זה לא קל. כל אחד מאיתנו נמצא בפרשה לא פשוטה. צער כל המצב בארץ לא פשוט. צער כל אחד מטורטר עם בעיות משלו פרטיות. אז אנחנו תקועים. אז להתחיל להתרומם ולהתחיל לחשוב קצת יותר מעל. אדם בא להתפלל. בא להתפלל, רוצה לתפוס איזה פינה, להתפלל שם בדבקות. עכשיו יש לי את רצון נראה לי, אני הולך להתפלל בדבקות, אני הולך להפוך את השמיים. עם שמחה ודמעות ביחד, אני הופך את השמיים עכשיו. אבל מה, אני רואה פה כל הציבור פה, איך אני אגיע לפינה הזאת? לא יכול. למה, אני אדחוף את כולם, אני אגיע לשם, מי יפריע לי פה? אני דוחף מפה, דוחף משם, אני מגיע לפינה. אני הולך לבוא, אני הולך לעשות, לכבוד למען הזולת, אני לא יודעת, למען שכינה. אני הולך למען כולם פה, אני אעיף פה את כולם, אני אגיע לפינה. לא, כעת יש לי את רצון, אני מרגיש את רצון. מרגיש הערה מיוחדת כעת. אני אעזיז את כולם, יש לי הערה. הערה הזאת, חבל להפסיד אותה, סתם להפסיד את התפילה רגילה. אני הולך כעת לתת כל הלב בתפילה למען עם ישראל, אני הולך להפוך. אתה אם הוא דוחף את זה הצידה, בוא אתה מפריע לי, אתה יודע, אני הולך להפוך למען ישראל, אני זוז, אל תפריע לי. עכשיו בדרך מפה עד לפינה המיוחדת שלו, הוא דחף איזה 30 אנשים. איך בשמיים מסתכלים על זה? בסדר, מה אתה רוצה בעצם? מה אתה רוצה? פגעת לנו ב-30 ילדים בשביל שאתה תהיה ילד יותר טוב? מה אתה רוצה? בשביל להראות שאתה בן יותר מוצלח, אתה הולך לדחוף 40-30 ילדים שלי, אתה הולך לדחוף? איך מסתכלים מהשמיים? תתרומם קצת, תסתכל. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? זה אתה רוצה להיות בן מיוחד שלי, הבנתי. ומה עם 30 בנים אחרים שלי, שבדרך דחפת כדי להיות בן מיוחד? איך בשמיים מסתכלים על זה? אדם קצת מתרומם, קבל הסתכלות אחרת על כל החיים, על הכל מסתכל אחרת. אז מה בעצם רצו? אם אתה יכול בקלות, בן, קצת לבקש, להגיע לפינה, מה טוב מאשריך, מה טוב מנעים, אשריך. אבל אם אתה מסתכל רק על עצמך, מה אני רוצה לפעול למען השכינה הקדושה, אני הולך פה לפעול משהו מיוחד. אתה הולך כעת לדרוך על אנשים בשבילי, להוזיל שם, להוזיל שם משהו, להמתיק. איך מסתכלים משמיים על זה? אם אדם לא מקבל, אין לו את הדעת, אז הוא קצת להתרומם, אז הוא פשוט מפסיד לי להרגיש. אז מה זה נקרא אהבת ישראל? מה זה לאהבת ישראל? משפט מאוד יפה. שהוא מאמין שבכל יהודי יש טוב למרות הכל. אם הוא מתנהג אחרת, אז אתה יודע, המסכן הזה נפל כעת. אבל זה הנסיבות, זה לא הוא. והוא יש לו צער גדול והוא סובל מזה. אמנם הוא מבין לחייך, כזה בציניות כזאת, אתה, מה קורה איתך, נו, מה איתך, מה איתך? אבל תכלס, באמת, הנשמה שלו מקנה. הוא בצער גדול. לא טוב לו מהמציאות שלו, לא טוב לו. הוא מפגין שכאילו טוב לו וכו' וכו'. אבל באמת לא טוב לו. לא יכול להיות שיהודי יהיה לו טוב מעבירות. אין מציאות כזאת בעולם. לא טוב לו. יש לנשמה מצוקה מאוד גדולה של יהודי נמצא בטומאות. מצוקה מאוד גדולה. אפילו מפגין לך ומראה לך שכאילו יש לו איכות חיים ורמת חיים ואי סוסייטי והכל זורם אצלו ואתה נראה מסכן כזה, תראה איפה אתה נמצא, מה קורה איתך? אבל הנשמה שלו בצער גדול והסבל הזה הולך איתו, מלווה אותו, רק הוא מסתיר אותו. הוא מסתיר את הסבל של הצער שיש לו. והקדוש ברוך הוא רואה את כל הצער הזה. רואים את כל הצער הזה מלמעלה, לא רואים. כל הצער הזה וכל המשחק הזה רואים מלמעלה. אין מצב כזה שיהודי נמצא בעבירות וטוב לו. אין מציאות בעולם. כשאדם מזמין אותך לך לשמחה, אתה יודע שאתה במעגל של השמחים איתו, של הידידים, קרובים, משפחה. לפעמים אדם לא מזמין אותך, אתה לא יודע באמת למה הוא לא הזמין אותי. אולי הוא עשה משהו קטן, מצומצם מאוד, ממש משהו מאוד, חוג מאוד קטן, אז אני כבר ברדף יותר 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 גדול. זה לא מתאים. אני עכשיו רגע, אבל לא יודע, אבל אתה הוא כן הזמין, אז למה אני למותי, הוא לא הזמין. אבל יש פה שאלה, באמת, יכול להיות שהוא טעה פה, לא טעה, כן טעה, באמת לא מעניין אותי למה הוא לא הזמין אותי. אבל אם הוא הזמין את כולם, ואותך הוא לא הזמין, אתה הרי מהחברים הטובים שלו. הזמין את כולם, את השכנים, את המשפחה, את הידידים, ואתה חבר ממש מאוד טוב שלו, מאוד מאוד טוב שלו. אז זה לא, אז כנראה שיש פה טעות טכנית נפלה פה, מה, משהו פה, כנראה טעות עם ההזמנות, זה כל כך הרבה פעמים קורה. אז מה אתה אומר, למה אתה לא מגיע, למה אתה לא הולך לשמחה שלו? שכח אותי, זה מה, אני לא בא, פרינציפ אני לא בא. למה הוא שכח אותי, אני כל כך חבר טוב שלו. אותי הוא שכח, פרינציפ אני לא מגיע אליו. למה אתה לא רוצה להגיע אליו? כי כנראה יש לך משהו בתוך הלב בפנים, לא טוב לך עם השמחה. כי אם הוא כל כך חבר טוב שלך, נכון, ודאי שצריכים את ההזמנה, ובכל אופן משהו פורמלי, צריך פה הזמן הזה, רשמי, זה יפה, להגיע. אבל אם הוא כזה חבר טוב, שוודאי התכוון להזמין אותך. הרבה פעמים אדם אומר לחבר שלו, תשמע, אני אגיע אליך, גם לא תזמין אותי. לפעמים אדם אומר לחבר שלו, תשמע, אני, אתה יודע, תעשה שמחה, אני גם בלי הזמנה אגיע אליך. מה אתה אומר, סתם, זה מליצה? מה, אתה מתכוון באמת או לא? הכוונה שלו, תשמע, אני רוצה הזמנה, אני צריך הזמנה, אבל אליך אני אבוא בכל מחיר. אתה עושה שמחה ושוכחים איזה שם של מישהו, שוכחים או רשום ולא שמו לב והמשפחה לא שלא שמחו בדיוק את ההזמנה, והוא מופיע לך בתוך השמחה. איזה שמחה נפלאה. שכחנו אותך, כן, אבל הגעת, איזה יופי שהגעת. איזה יופי. למה? זה מראה שיש לך באמת אהבה אמיתית פה, ולא חשבון של תככים כאלה, אתה לא... פרינציפיה, אתה לא באת, לא הזמנת אותי, אני לא אגיע אליך דווקא. לא, אני לא אבוא אליו, אתה יודע למה? או שאיך נפתיר, שכח. פרינציפיה לא מגיע אליו. זה סימן, יש לך איזה רעי בפנים! משהו בפנים מנקר לך! להפסיד אותו מהשמחה, שיזכר בתוך השמחה, שבעצם הוא לא הזמין אותך! אך הוא יזכר בן זה השמחה, להגיד, למה הוא לא הגיע? לא, אני שלחתי לו מה, אני איזיק. אתה הולך להקיב לו! זה מראה, יש לך רעי! אתה הולך להקיב לו! הפוך, אולי תלך שמח אותו למרות הכל. יותר לו, אני איתך בתוך השמחה למרות הכל, למרות שאחת אותי, אבל לא, אני מבין שזה טעות טכנית, אבל אני אוהב שלך אמיתי. למה אין חשבון כזה? זה נקרא העין, זה נקרא העין בפנים עמוק. הוא לא מבין שפה בית המקדש, אדם מצטער שנחרב פה משהו. כל השפע שהיה לנו נהרס, הכל פה חרב. נשמות עשוקות בתוך סטרא אחרא, בתוך ים של ביבים משפחים. הם לא יודעים בכלל מנם שם מה רוצים מהם. אתה בא אומר להם, תהיו עטילים בגלל צניעות. דיברת אתם סיני. גלון, מה אתה רוצה בכלל מהם? מה אתה רוצה מהם? בסדר, צניעות זה ביותר איכות חיים, אנחנו מבינים. אבל מה הקשר הלוגי, רציונלי, בין טילים לצללתת? לטילים, לצניעות, מה הקשר בכלל, מה זה? אנחנו מבינים, פסוק, ושם אחריך וכו'. אני לא מבין מה אתה רוצה מהם. אתה מדבר איתם סינית בכלל, אתה מה אתה רוצה מהם, מה רוצים? איתם ודאי אליהם אין תביעה עליהם, אחים שלנו אין תביעה בכלל עליהם, תבינו מה מדובר פה. מאיתנו רוצים, כמה שאדם יותר מקרים, שאכפתיות, אהבת ישראל, אכפת לו מכל אחד. מסתכלים עלינו, רבותיי, מסתכלים עלינו, טוב אתה מסתכל עלינו. להסביר לך למה כשאנחנו בוכים על בית המקדש, אנחנו בונים את בית המקדש, זה לא בוכה על חלב שנשפך, אלא הצער על החורבן, זה הבנייה שלו, זה הבנייה שלו, על הצער של החורבן, הכאב הזה, זה הבנייה של הדבר הזה, את זה לעולם לגוי לא תוכל להסביר. שיעור שעבר דיברנו, העניין של לדון לכף זכות וטוב עין, ואנחנו נראה שבעצם זה בדיוק העניין של בית המקדש. לדון לכף זכות והטוב עין, זה בעצם מה שדורשים מאיתנו, כי אחרי הכל, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אז כולם יודעים להגיד שנאת חינם ואהבת חינם ומושגים מאוד יפים. אבל תכלס, במה זה מתבטא בתכלס? מתבטא שיש לך עימות עם מישהו, להתחיל לדון לכתוב לכף זכות. זה התכלס של כל הדברים האלו. ומעבר לזה, אנחנו יכולים גם כן לדבר שיחות מאוד יפות, אנחנו צריכים עצות מעשיות. אנחנו צריכים עצות מעשיות, אנחנו צריכים להבין את הבעיה וצריכים לצאת עם עצות מעשיות, שיהיה לנו חשק קצת להתרומם גם כן. להתרומם, להבין את הדבר וקצת להתרומם. אז העניין של טוב עין, שבית המקדש היה קיים, הטוב עין היה שופע. זה מה שהסברנו שיעור שעבר, היה שופע טוב עין כל אחד. כל אחד רצה שהשני כמה שיהיה יותר טוב. כי לכל אחד היה שקט נפשי. אדם יכול להיות מאוד טוב לב, מאוד בעל לב טוב. אבל ברגע שהוא בעצמו מבולבל, בעצמו מטורטר, אין לו לב לשני, אין לו מקום לשני בכלל. כי הוא מטורטר עם עצמו, מבולבל עם עצמו. זה נקרא חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש מתבטא שאדם תקוע ושקוע ותקוע בתוך הבעיות שלו, הוא כל כך מבולבל בבעיות שלו שאין לו אפילו, צריך להיות מרומם מאוד בשביל שגם ישים לב מסביב. זה נקרא חורבן בית המקדש, וזה משפיע. האמת זה לא מתחיל אצלנו, כבר הזכרנו שיעור שעבר, זה מתחיל במכה שנתן עשיו ליעקב, אבל עשיו בעצמו היה רעין גדול. עשיו בעצמו היה רעין גדול, זה התבטא בזה שעשיו היה לו 400 איש. לא לחינם הוא לקח איתו 400 איש. 400 איש, 400 גימטריה ראה עין. כן, כל העניין שלו זה היה ראה עין גדול. הוא לא יכול היה לסבול של מישהו טוב. זה נקרא ראה עין. אנחנו נמצאים באמצע. רק שנרגע קצת. אנחנו באמצע, יש לנו גם טוב עין וגם ראה עין. מה הפירוש? יש לנו טוב עין, יש לנו רגעים שאנחנו באמת שמחים, שהשני זוכה. עושה משהו, יש לנו, רוצים להשפיע על השני. יש לנו גם רעין, במה מתבטא רעין? אדם צריך שידוך. צריך להתחתן. שומע שחבר טוב שלו יתארס. רגע ראשון, תקירה, מה הייתי? אחרי זה הוא מתעשת ואומר, טוב, אתה יודע מה, משנה ככה רוצים שיהיה, נו. הוא נותן אישור לקדוש ברוך הוא שיהיה ככה. כן. ברגע הראשון התעורר רעין, רגע, מה הייתי? תקירה כזאת, בום, תקירה. אני תקוע. אחרי זה הוא קורא השם, קצת מתעשת, ובעצם תופס רגע זה אני, ולא, זה לא יפה ככה. סך הכל בעצם, מסכן, גם כן הוא צריך לזכות, יאללה כבר שיהיה, שייסע, קדימה. אחרי זה הוא כבר נותן חותמה לקדוש ברוך הוא, השארתי לו את זה, תעביר אותו. וככה זה בכל דבר שאדם צריך, אדם רוצה איזה משהו מסוים, תקוע פרנסה, הוא שומע שהשני יפתח לו משהו יפה. עכשיו מה, הוא לא יודע, הוא עשה איזה עסקה ובים, ירים אותו מכחת. ברגע שהוא שומע את זה, ג'יט, קירה, מה איתי? אחרי זה, למה בעצם? יש ברוך הוא עשה שיהיה לו ככה, שיהיה לו ככה, נו. זה לא שאנחנו רעים בטבע, אלא זה, יש בנו גם רעין, הרעין הזה הוא מחלחל, הוא נכנס. זה נקרא חורבן בית המקדש. זה נקרא חורבן בית המקדש הפרטי שלנו. יש לנו גם טוב עין, יש לנו גם טוב עין. לפעמים אנחנו ברוך השם, רוצים מאוד שיצליחו ויצליח, ורוצים לדאוג לשני והתפללים עליו, כן? רק הנקודה היא שאנחנו סובלים גם מזה וגם מזה. מה שנקרא מזה ומזה אל תנח ידך. אבל השאיפה שלנו, המגמה שלנו באמת לצאת מהרעין. רוצים לזכות את טוב עין. טוב עין הוא יבורך, טוב עין הוא יברך, טוב עין הוא יבורך. כל ההשפעות טובות נמשכות מטוב עין. אז אנחנו צריכים להבין, הכל מתחיל באסב, הכל התחיל אצל אסב, הכל התחיל. אסב הרשע, כבר אז רואים אצלו שהוא היה רעין גדול, הוא לא יכול היה לסבול של יעקב אבינו טוב לו. לא יכול לסבול. זה לא, לא רק זה. הוא לא יכול לסבול שיעקב אבינו קיבל ברכה והוא לא קיבל את הברכה. גם לך, גם אתה תקבל ברכה. לא. והסתום, סותם את ה... הוא לא יכול לסבול את זה. שהפסוק אומר, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. מחכה לו, מחכה לו. דרך אגב, מאמר מוסגר, למה אתה לא יכול לפגוע בו עכשיו? פגע בו עכשיו, מה אתה מחכה? יקרבו ימי אבל אבי. אז הפשטות שהוא לא רוצה לגרום צער לאבא יצחק. אבל האמת היא, למה הוא מחכה? ממתין? יקרבו ימי אבל אבי. למה? הוא אומר, עכשיו אני לא יכול לפגוע ביעקב. יעקב בשמחה אפשר לפגוע בו. שיהיו ימי אבל, השם ישמור, אז הוא יהיה בצער, אפשר לפגוע בו. שאדם בשמחה אפשר לפגוע בו. אדם בשמחה, בלתי פגיע. בלתי נזיק. יהיה אפשר, זה לא נוגע, לא מוגע שם. אדם שמח, לא, לא מדבר אליו. אבל הוא אומר, הוא פגע בך. אז זה רשתי, יודעת. אבל תראה מה אמר, סתם, זו. שאדם במוחין דקטנות, אוח, איזה בן אדם זה. מה יש? אתה אותו, מה קרה? אותו ביטוי, בדיוק אותו דבר בדיוק הוא אמר, מה קרה? אז בעצם זה תלוי בנו, לא בו בכלל, תלוי בנו. אז את זה גם עשיו ידע. אמר, יקרבו ימי אבל אבי, נחכה לו שם. הוא לא יכול לסבול, לא יכול לסבול שהוא קיבל ברכה. אבל יותר מזה הוא לא יכול לסבול. עוד אצל נמרוד הוא כבר לא יכול לסבול. שהוא ראה שיש לו בגדי חמודות לנמרוד, כמו יהיה לו לנאום בדיוק חמודות, כאלה עם ציורים של חיות, הוא הולך הורג את נמרוד, הוא יקח את הבגדים. מה, יכול להיות שמישהו יהיה לו מה שלי אין? מה פירוש? זה נקרא עין, מה זאת אומרת? למה לא? אני אלך, אני אטפל בעניינים. הוא הולך, הורג אותו. זה לא רק זה. כשהוא פוגש את יעקב אבינו, יעקב אבינו מגיע עם כל המחנה שלו, אז הם נפגשו, אז הוא אומר לו, מי אלה לך? מה זה כל... מאיפה יש לך את כל זה? שתבח שמו, כמו יעקב אבינו. שחנה אלוקים את עבדך, מה, אבל מה זה, מה, הוא עוד פעם שואל אותו. מי לך כל המחנה הזה שפגשתי? מה יש לך, מה מפריע לך? למה יש לו? למה יש לך לי אין? זה מה שמפריע, למה יש לך ולי אין? זה הרעין, למה יש לך ולי אין? אתה התעסקת דברים אחרים, אתה חיפשת משהו אחר בעולם. אני חיפשתי תכלית, אתה חיפשת העולם הזה, זה מה שיצא. אבל למה יש לך ולי אין? אתה הלכת לעודו בינתיים, מה אתה רוצה ממני? אתה אני יודע איפה, לעולם, למזרח הרחוק, הלכת לתאילנד, מה אתה רוצה ממני? אני בינתיים עסקתי להקים בית. כן, אבל למה לך יש ולי אין? אבל אתה הלכת להשיג השגות של... כן, הלכת להשיג השגות, לרכב באוויר הלכת בינתיים. אני בינתיים השקעתי לתכלית. למה יש לך ולי אין? תקירה. זה נקרא העין. לא יכול לסבול של השני טוב, לא יכול לסבול. ולא רק זה, שהולכים לקבור את אברהם, את יעקב אבינו, הולכים לקבור אותה אחרי 70 הימים של האבל והכנתה, ואז מגיע כל המסע הזה של ההלוויה של יעקב אבינו בדרך למערת המכפלה. הוא לא מוכן, מתחיל להתווכח, לא מוכן. מה פתאום? מה פתאום שילך לקבר מערת המכפלה? מתחיל להתווכח. עד שחושים בן דן, עד שעשה שם טיפל בעניינים. חושים בן דן, טיפל, הוא לא שומע, ומה הולך כאן? מה מתעכבים פה? טיפל בו. אבל עד אז הוא לא יכול לסבול את זה, מה פתאום? מצרים השפלה והמושפלת, כל המלכים ששמים את הכתרים שם על הארון של יעקב אבינו, מבינים? יעקב אבינו הגיע לכאן, היה ברכה, נינוס עלה, התברך, הכל, מבינים? יוסף הצדיק הבן שלו, הוא לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן לקבל, מפריע, מה פתאום שיקבל מערת המכפלה? לא מוכן לסבול. מה, הוא יעבור אותי? הוא יקבל משהו? הוא לא יעקב אותך, תדאג. הראש שלך גם עכשיו ילך למערת המכפלה. כל פנים, עשיו הרשע זה לא פשוט. הוא קיבל 3 חודשים, כך כתוב הספרים הקדושים. הוא קיבל 3 חודשים, גם הוא קיבל חלק מסוים. הייתה הטענה שלו, מה איתי? אז הוא קיבל חלק. החלק שהוא קיבל 3 חודשים, אלה חודשים טבת, חצי שבט, תמוז וחצי אב. זאת אומרת, עד ט"ו באב הוא קיבל. והם, הסטרא אחרא, יודעים את זה. לכן הם מקבלים דחיפה משמיים, דווקא באים האלה להתקיף. לכן, באים האלה, לימים האלה צריך הרבה יותר לעורר רחמים, ויותר להיזהר, להינצל מידה של עשיו. המידה של עשיו זה רעין, והדון לכף חובה, זה המידה שלו. אז ההפך בדיוק, צריך להיזהר יותר לדון לכף זכות, ויותר להיזהר מהעניין הזה של רעין, יותר להיזהר. כי יש יותר רצון לרעין ולדון לכף חובה עם האלו. כי זה המידה של עשיו, כעת משפיעה, היא משפיעה משפיע חזק מאוד. זה נקרא מוכין דקטנות, אבל זה משפיע, זה מבלבל את הבן אדם, מפריע לו. אז חז"ל מכניסים את זה, מבטאים את זה במה שאמרו שבן דקדש ואני אחריו על תגידי שנאת חינם. באופן מעשי, מה שאנחנו מבינים, מה זה שנאת חינם הזאת? באופן מעשי, מה זה? דון לכף חובה, למה שיהיה, הרעין הזה, למה שיהיה לו ולי אין? מה פתאום? למה לא? אבל אחרי הכל, אז מי אדם רואה בכל אופן מה יעשה עם זה? אז פעם דיברנו על זה באחד השיעורים, שאדם כן, שכן מפריע לו, שמה שיש לשני, מה יעשה עם זה? שיתפלל, ירצון שיצליח כמה שיותר. אבל נשאר לי אדן רעין, אבל ככה אתה עוקר אותו. אתה מבקש שבו שמזור, שיהיה לו כמה שיותר, שיצליח. אבל אתה חושב אחרת בפנים, כי דוקר אותך בפנים. לא חשוב, תבקש. אתה עוקר את הרעין עכשיו. כל טיפת רעין שאתה עוקר, זה ניצחון אדיש לקדושה. אפילו אם אתה לא מרגיש כעת שינוי, אתה לא מרגיש שום שינוי, עדיין מציק לך, מה איתי? מה איתי? אבל אתה עוקר עכשיו, אתה נאבק עם הרעין, שזה כל הרע שבתוכנו, שנמשך מהחורבן בית המקדש, הכל נמשך משם. בכל פנים, כאשר אדם, אם אדם קצת זוכה קצת לנצל מהרעין הזה, אז ודאי שהוא מקבל טוב עין. מה שאדם קצת יוצא מרעין, מקבל טוב עין. והטוב עין זה השפעות, זה הרבה שפע, זה השפעות. זה הטוב עין הוא יבורך. כל העניין של אהבת ישראל, הכל כלול פה. הכל כלול בעניין הזה. זאת אומרת, מה נקרא, מה העניין של טוב עין? טוב עין הוא יבורך? טוב עין הוא יבורך, זאת אומרת, בטוב עין תמונה אהבת ישראל. בטוב עין הזה תמונה אהבת ישראל. שהוא באמת רוצה לשמוח עם כל אחד. לא משנה מה קורה איתי, הוא רוצה לשמוח שכל אחד יהיה טוב. זה נקרא טוב עין. טוב עין הוא יבורך. ולכן כתוב שבית הכהנים, הם צריכים להיות בעלי טוב עין. הם מברכים, אשר קידשנו מצב וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. אתה בא לברך, אתה צריך לברך באהבה. מה העניין של הברכה? גם זה צריך להבין, איפה קשורה כאן הברכה? מה זה העניין של הברכה בכלל? זה גם צריך להבין, מה זה שאדם מברך? מה זה נקרא לברך מישהו? מתי זה פועל בכלל שמברכים? עכשיו, אולי בשביל להבין את זה יותר, ישנה שאלה מאוד מעניינת. בלעם הרשע, הרי היה רעין גדול. כמו שהזכרנו כמה פעמים בשיעורים, בלעם הרשע, כל כך הצטיין ברעין, הוא לא צריך בכלל לקלל אפילו. מספיק שאומר הזוהר הקודש איפה שהוא מסתכל, המקום מקולל. איך אנדי הסתכל לתלתיה? רק מסתכל, המקום מקולל. איך הוא עשה את זה? הוא חיפש נקודת תורפה, הוא חיפש מקום שיכול לקטרג, ועל זה הוא מכיל את הכללות שלו. כן? איך אנדי הסתכל לתלתיה, המקום שהוא מסתכל מקולל. הוא היה רעין גדול, הוא הצטיין בתומות ניוף גדולות, השתבח בתומות ניוף גדולות, ובעבור זכה גם כן לרעין מאוד מיוחד, משהו בדרגות גבוהות. אז הוא יכול, מספיק שהוא מסתכל למקום מקולל. עד כדי כך, אם צדיק, שצדיק בא אליו אדם, כמו שהזכרנו שהוא שעבר, אדם בא אצל צדיק, והוא רואה את כל הזוהמה שיש על הבן אדם הזה. הוא רואה את האדם הזה מקיפים עננים של חושך. הם רואים, יש זכי הראות שרואים. יש זכי הראות שרואים שהאדם מגיע ויש עליו עננים של חושך. הם רואים את זה. ועם כל זאת, הם מוצאים בתוך כל החושך הזה נקודה אחת יפה, ועל זה, בנקודה, על זאת, הנקודה אתם מתבייתים עליה, ודרך זה הם נכנסים אליו. לאדם, מתחילים לקהלות לו אהבה. איך הנקודה הזאת? בלעם הרשע הצטיין בזה שאדם בא אליו. אדם שהיה ממש נפלא, ממש נחמד, נלבב כזה, מלא עירת שמיים, מלא חן. הוא מוצא בכל היופי הזה נקודה אחת מלוכלכת, עליה הוא מתביית. זו הייתה אמנות שלו. אמנות. אז הוא מחפש איך לקלל. אז לכאורה, אם יש לך כזאת כוח, אם יש לך כזה כוח כללה, מה הבעיה שלך לקלל? אם יש לך כזה כוח כללה, הוא אומר לאתון שלו, מאוד לא מובן, מה הוא אומר לאתון שלו? אומר לאתון, תראי, אם היה לי עכשיו, לא היה בידי חרב, כי עכשיו הרגתיך. מה הוא אומר לאתון שלו? אני עכשיו הייתי הורג אותך. למה אתה לא הורג אותה? כי אין לו חרב. אתה צריך חרב אתה. תקלל ויגמר, תגמור את הסיפור מיד. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. אתה צריך חרב, קלל את האתון, נגמור את הסיפור. אז מה הוא אמר? הוא שסתם אמר לה, אם היה חרב הייתי הורג אותך. לא, הוא התכוון באמת. באמת הוא התכוון שהוא רוצה להרוג אותה, הוא התרגז עליה מאוד, היא מפריעה לו. הוא רוצה ללכת למשימת חיים שלו, פרויקט חייו, זה לקלל את עם ישראל. ועכשיו היא מפריעה לו. סתם אתון מפריע לנו, ברצינות. אז שואלים, הרב סורוצקי, אבא שלום שואל, מה הבעיה שלו שיקלל אותה? שימו להם מה מותרץ כאן. הוא אומר שהוא לא יכול היה לקלל את האתון. אי אפשר לקלל את האתון. מה זה נקרא לברך? מה זה נקרא לקלל? תקשיבו רבותיי, מה זה נקרא לברך? מה זה נקרא בכלל לברך יהודי? איך אדם יכול שיצליח לברך? בשביל לברך, אדם צריך בשביל לברך להאמין שבשני יש טוב. אם אתה לא מאמין שיש בו טוב, קשה מאוד שיהיה אפקט לברכה שלך. אתה צריך להאמין שבאמת יש בו טוב. אם אתה מאמין שיש בו טוב, אתה מעורר את הטוב שבו, ועל זה אתה מכין את הברכה. למה? כי לכאורה, שואל הרב סורוצקין, זה השאלה שלו, הוא שואל פה שאלה מאוד פשוטה. מה זה נקרא לברך או לקלל? יהודי, מה שייך לקלל לברך אותו? למה? כי הפסוק אומר, ראה אנוכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, נו, תקבלו ברכה. לא, והקללה אם לא תשמעו. אז בכלל לא תלוי יברך אותך, לא יברך אותך. תקיים את המצוות, תהיה מבורך. עשה הפוך, חלילה הפוך. אז מה שתלוי בכלל בי, אתה בא אליי לקבל ברכה. מה תלוי בברכות של מי שמברך? זה תלוי בהתנהגות שלך, לאן אתה נוטה, שם תקבל, לפי זה אתה מקבל. אלא מה הנקודה כאן? כשאדם מברך, הוא מעורר את הטוב שבו, אם הוא מעורר את הטוב שבו, ומאמין בטוב שבו, אתה שייך כעת לברכות. כעת אפשר לברך אותך. אתה שייך למסלול של ברכות. הוא מאמין בטוב שלו, ומעורר את הטוב הזה. בזמן שהוא בא לברך, הוא צריך להאמין בטוב הזה, ולעורר אותו. עכשיו הוא יכול להכיל את הברכה. מה שאין כן כללה, הוא צריך להתביית ולהתמקד על הרע שבו. והאתון הרי אין לה לא טוב ולא רע, כי אין לה בחירה. אי אפשר לקלל אותה. אי אפשר לקלל. את האתון אי אפשר לקלל. אז מה עושים? אז היה אחד, בא איזה סטייפלר, בא איזה אחד, ורצה, סטייפלר, רצה שיברך את הכלבה שלו. הכלב זה, הכלב חולה, מסכן. תנו לחיות לחיות, מה שנקרא. הכלב הזה, מסכן, באמת הוא הביא לסטייפלר ושיברך אותו. אנשים שעמדו בתור, מסכן, הגיע איזה אחד עם קוקו וכלב, לא יודעים להם מה לעשות, לברר, מה יגידו לו, תשמע. על כל פנים, אנשים, הציבור שחיכו שם, רש במסר, שם היה גר, חיכו שם, אף אחד לא רצה לדבר, שתקו. הוא נכנס לסטייפלר, ואמר לו שהוא... הוא רוצה לברך שהכלב שלו חולה, והוא רוצה שיברך אותו, כשמע שהוא מברך. הסטייפלר אמר לו, תגיד לי, איך קוראים לאמא של הכלב? אמר, לא יודע. הוא אומר, אני לא יכול לברך. אבל הוא לא יכול לברך אותו. איך, זה סייעת השמע של הסטייפלר, להתחמק. כן, לא לדחות אותו, נגיד לו, תשמע, זה לא מתאים לברך כלבים, אתה מבין? על כל פנים, מה שיוצא כאן, שאי אפשר לברך גם כן. אי אפשר לברך אתון, לקלל אתון, אי אפשר. כיוון שאין להם בחירה, אז מה, איזה טוב תעורר אתה אצל הכלב, איזה טוב? איזה טוב תעורר? כתוב שכלב כולו לב. אולי את הנאמנות שלו, של הכלב. איזה טוב אתה יכול לעורר פה? אז אין לו, כיוון שאין בחירה, לכן, מה זה, למה טובה אינו יבורך, טובה אינו יברך? כי הטובה אינו יכול להתמקד בטוב שבך. להאמין בטוב שבך, להתמקד בזה, לעורר אותו, בזמן שהוא מברך. לכן טובין הוא יבורך, טובין יברך. זאת אומרת, הטובין זה מקור להשפעות. כשאדם זוכה קצת להתרומם קצת להתרומם מעל עצמו, ולהאמין שיש בשני טוב, להאמין, הוא יכול לזכות. אבל זה עבודה גדולה, כמו שראינו שיעור שעבר, זה עבודה גדולה, לחפש קו זכות. הרי מה הבעיה שלנו לקו זכות? מה שהבנו מהבעל שם טוב. מה זה הבעיה שלנו לקו זכות? הבעיה היא שאם אתה רואה טוב אצל השני, זה הטוב שבך. אתה רואה רע אצל השני, זה הרע שבך. עכשיו אתה ראית משהו לא טוב אצל השני. אתה כעת הולך לחתור, לנבור ולחתור, לחפרפס שם איזה צד זכות, לא יודע מה עובר עליו, לא יודע מה הנסיבות שלו, לא יודע איזה לחצים הוא עובר, בכל... אתה כעת הולך להפך בזכות שלו, לחפש על כל פנים, למרות הכל. ואם תזכה, ואם באמת תזכה, לדון אותו לקו זכות, להגיד שנכון, מעשה לא טוב, הנסיבות שלו באמת לא פשוטות, אפשר להבין אותו בגלל הנסיבות שלו. אתה כעת דן אותו לקו זכות. זאת אומרת, מה קרה? עקרת חתיכת רע מתוכך. אתה עוקר חתיכת רע מתוכך. כי מקודם ראית רע, ועכשיו אתה כבר לא רואה רע. אז זה הרע שמתוכך אתה עייפת. אבל הדבר, אם באמת ייתן לך להעיף את הרע, ולהגיד, נמשיך בשקט. כן, תמשיך להעיף את כל הרע. הוא יושב בשקט. ודאי שהדבר לא יניח לנו. הוא נכנס לאדם, אומר לו, מה פתאום? מה, אתה טיפש? אדם הזה סתם מופקר, הוא סתם מופקר. אני אומר, אתה מכיר אותו, מילדות כבר ראית אותו שהוא כזה. וגם פעם ראית אותו ככה, וגם נסגר. מה, אתה דן כף סכום? זה היה דבר מאוד יפה, אבל זה לא מקרה שלא מדובר. כן, במקרים אחרים מדובר. בדיוק המקרה הזה תפסת לך, זה לא המקרה הזה. תחפש מקרים אחרים שתמצא לדון לכף סכום, אתה, יש מקרים שדון לכף סכום, אפשר. אבל לא המקרה הזה הספציפי שבאמת, אתה מכיר אותו מילדות, וכל ההיסטוריה שלו מראה שהוא פושע, נוכל, שודד רשע. כן, אתה עכשיו בא לבית, לחפש לו זכות באחד כזה שיש לך רצף של אירועים שמראים שהוא באמת פושע. עזב אותו, זה לא המקרה, על זה לא מדובר. למה? כי אדם בא בזמן לדון כאן זכות, הוא בא באמת להכוח את חתרה מתוכו. אבל הדבר לא ייתן, ואתה יודעת, ואם כן, כן הוא כן יזכה, אם כן הוא זוכה, אז הוא זוכה לטובה, הוא זוכה שלאט לאט הוא מקבל אהבת ישראל, הוא זוכה לתרומם יותר, לתרומם. אנחנו תקועים, רבותיי, אנחנו תקועים, תקועים. לא שיש עלינו תלונה וטרוניה למה אנחנו תקועים. באמת תקועים כי זה לא קל. כל אחד מאיתנו נמצא בפרשה לא פשוטה. סך הכל המצב בארץ לא פשוט. סך הכל כל אחד בטורטר עם בעיות משלו פרטיות. כן? אז אנחנו תקועים. אז להתחיל להתרומם ולהתחיל לחשוב קצת יותר מעל. אני אסביר לכם דוגמה. אדם בא להתפלל, רוצה לתפוס איזה פינה, להתפלל שם בדבקות. עכשיו יש לי את רצון, נראה לי, אני הולך להתפלל בדבקות, אני הולך להפוך את השמיים. עם שמחה ודמעות ביחד, אני הופך את השמיים עכשיו. אבל מה, אני רואה פה כל הציבור פה, איך אני אגיע לפינה הזאת? לא יכול. למה, אני אדחוף את כולם, אני אגיע לשם. מי יפריע לי פה? טוב, אני דוחף מפה, דוחף משם, אני מגיע לפינה. אני הולך לעשות לכבוד למען הזולת, אני לא נורק לי, למען שכינה. אני הולך למען כולם פה, אני אהיה פה את כולם, אני אגיע לפינה. לא, כעת יש לי את רצון, אני מרגיש את רצון. מרגיש הערה מיוחדת כעת. אני אעזיר את כולם, יש לי הערה. הערה הזאת, חבל להפסיד אותה, סתם להפסיד את התפילה רגילה. אני הולך כעת לתת כל הלב בתפילה למען עם ישראל, אני הולך להפוך. אתה, אם הוא דוחף את זה הצידה, בוא, אתה מפריע לי, אתה יודע, אני הולך להפוך למען ישראל, אני זו, אתה תפריע לי. עכשיו, בדרך, מפה עד לפינה המיוחדת שלו, הוא דחף איזה 30 אנשים. איך בשמיים מסתכלים על זה? בסדר, מה אתה רוצה בעצם, מה אתה רוצה? פגעת לנו ב-30 ילדים, בשביל שאתה תהיה ילד יותר טוב. מה אתה רוצה? בשביל להראות שאתה בן יותר מוצלח, אתה הולך לדחוף 40-30 ילדים שלי, אתה הולך לדחוף. איך מסתכלים השמיים? תתרומם קצת, תסתכל. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? זה אתה רוצה להיות בן מיוחד שלי, הבנתי. ומה עם 30 בנים אחרים שלי, שבדרך דחפת כדי להיות בן מיוחד? איך משנה מסתכלים על זה? אדם קצת מתרומם, קבל הסתכלות אחרת על כל החיים, על הכל מסתכל אחרת. אז מה בעצם רצו? אם אתה יכול בקלות, קצת לבקש, להגיע לפינה, מה טוב, אשריך, מה טוב, מה נעים, אשריך. אבל אם אתה מסתכל רק על עצמך, מה, אני רוצה לפעול למען השכינה הקדושה, אני הולך פה לפעול משהו מיוחד. אתה הולך כעת לדרוך על אנשים בשביל להזיז שם, משהו, להמתיק. איך מסתכלים משמיים על זה? אם אדם לא מקבל, אין לו את הדעת הזאת, קצת להתרומם, אז הוא פשוט מפסיד בלי להרגיש. הסיפור מאוד מעניין, נפתלי מרופשיץ, היה תלמיד של החוזה מלובלין. פעם אחת, הוא אצלו היה הנהגות מאוד מעניינות האלה. נפתלי מרופשיץ היה הנהגות מאוד מעניינות. אפילו על המצבה שלו הוא ביקש, שיכתבו, לבושיו היו לבוש השמחה. לבוש הניגון, לבוש הריקוד, לבוש הבדחנות, הכל אצלו היה ברמזים. כל פנים, היה כותב מכתבים, היה חותם במכתבים, אוהב ישראל. כך הוא חתם. כך הוא הרגיש. הוא הרגיש שהוא אוהב ישראל. זו הדרגה שלו הייתה. פעם אחת הוא בא לכתוב מכתב למישהו, הוא בא לכתוב אוהב ישראל, קולמוס נשמט לו. נשמט הקולמוס. עוד פעם בא לכתוב, לחתום אוהב ישראל, עוד פעם נשמט הקולמוס. פעמיים, איזה כבר לא פשוט, כי התחיל להצטער, כבר אמר, מה רוצים פה משמיים? אין לו זכות לכתוב אוהב ישראל, כך הוא מרגיש עכשיו. מרגיש שמשמיים לא מניחים לכתוב אוהב ישראל. זאת אומרת, אתה ירדת מהמדרגה שלך, אתה לא במדרגה של אוהב ישראל. התחיל לחשוב, רגע, מה עשיתי בעצם? למי הזקתי? את מי לא קיבלתי יפה? למי התנהגתי לא טוב? את מי ציירתי בלי כוונה? כמובן לא בכוונה, את מי? מי הייתה פה פגיעה בלי כוונה? מחפש, מפשפש, אחורה, קדימה. שום דבר, לא מוצא. התחיל לחשוב בעצם, אולי מקרה משהו בני הבית, היו מגיעים שם מדי פעם אורחים, מתארחים, אנשים, מה לא חזור. הוא ניגש לבני הבית, שאל, מישהו פה הגיע, אולי היה משהו, אולי ציירתם מישהו, וזה מחשים את זה שייך לי, מישהו קרה פה משהו? לא זוכרים. תנסו להיזכר בכל אופן. נזכרים, כן, כן, נכון, הבוקר הגיע איזה מישהו מסוים. הבוקר הגיע, כן, הגיע. מה? הגיע איזה יהודים, לבוא יש בצורה מוזרה מאוד. היה כזה מגושם כזה. בסדר, הכל טוב יפה, בסדר, נראה שנראה, אבל מה הוא רצה? הוא רוצה לאכול עכשיו בבוקר בבית. אצלנו בבית. מה הוא תראה, זמן לא מתאים, בדיוק בשעות בוקר מוקדמות, זה לא מתאים, תן לך כסף, תקנה משהו, תאכל, תאכל מקום אחר. אתה לא רוצה, תן לך לחילופין, תן לך אוכל אולי. תן לך אוכל בפני שיש לנו בבית. לא, הוא רוצה לאכול דווקא בתוך הבית. אמרנו, זה לא מתאים, תשמע, זה לא מתאים לנו הדבר הזה. תעשה טובה, קח כסף, לך מקום אחר, תאכל. הוא כעס והלך, תרגז והלך. הוא התרגז והלך, באמת, נפתלי מרופשיץ שמע את זה, נהיה לו צער גדול, מבין שזאת הנקודה. עכשיו, איך הוא נראה? תארו לי בדיוק איך הוא נראה. מיד שלח שליחים, מחפש, מחפשים אחריו, מחפשים, לא מוצאים אותו. כמה שחיפשו אותו, לא מצאו אותו. איזה אחד, וגם כנזכר שהיה מישהו שנראה לו, אבל שם מרחם, נראה לו שהוא נכנס למקום בכלל, לאן הוא נכנס בכלל. אז נפתן ירושי זמר, שמע את זה, השליחים אמר, תלכו, תביאו אותו במקום הזה. באמת מצאו אותו במקום, שמשמורף ומצאו אותו, עבירות, שם מרחם. הלכו, הביאו אותו משם. אמרו לו, הרב קורא לך דחוף. הוא ניבל, מה הרב קורא לי? כן, כן, הרב קורא לך. מה הוא רוצה? ניבל, מה הוא רוצה? הרב קורא לך, אל תפחד, הרב קורא לך. פחד מהם, מה הוא הולך לקבל שם איזה תוכחות? הרב קיבל, כשבא לרב, אומר לו, נפתלי, אומר לו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה רעב בטח, אתה רוצה לאכול? קיבל אותו, קורא אותו, אבל מה קורה כאן? מאיפה הוא מגיע ואיך הוא מדבר אליו? הושיב אותו, ריף עליו אהבה, כל כך יפה קיבל אותו, ולאט לאט אומר לו, כן, אתה יודע, זה טוב שבאת אלינו, ואני כל כך שמח שהגעת. מה? הוא נמס לו הלב היהודי הזה, נמס לו הלב. התחיל אמר לו, הרב, אני יכול לספר לך משהו? התחיל לספר, כן, ספר, ספר. מתחיל לספר לו, אומר, אני רוצה לספר לך, לא נעים לי, אני רוצה לספר. מה, ספר, כן, ספר, לא נעים לי, אבל הרב, כבוד הרב. ספר, התחיל לספר לו משהו, עושה דברים לא טובים, ופרץ בבכי, והתחיל לספר, ובוכה, ומספר, ובוכה. הוא אומר לו, כן, דובב אותו, תמשיך הלאה, כן, אל תדאג, אל תדאג, אני אעזור לך, איזה יופי, אני אעזור לך. מספר את כל מה שיש לו בלב, סיפר את הכל, אמר, תדאג, עכשיו, אני אדריך אותך איך לעבוד את השם, תחיל דף חדש בחיים. באמת, היהודי הזה קיבל על עצמו ממש לחזור בתשובה שלמה. מי הזוהמות שהוא הגיע אליו, לחזור לגמרי בתשובה. וכך הוא עזב את הבית, כולו שמח, בני הבית ראו את זה, אז אמרו לרב, מה קרה? אמר, תראו, אני לא התכוונתי לכל המהלך שקרה כאן, סך רציתי לשמח אותו בעבור שהיה פה איזה צער שציירנו יהודי, שלא קיבלתם אותו. אבל התגלגל משמיים שהוא כך חזר בתשובה לשלמה. אבל תדעו לכם, חשב ואמר, תדעו לכם, יבוא עוד מעט, יבוא משיח צדקנו, יבוא משיח צדקנו, לגאול אותנו, בקרוב ממש. וצדיקים, החסידים, כל האנשים יראי שמיים, ודאי ירוצו לראות בפני המשיח, כל אחד יגיד לו, יריח אותו, אתה תעמוד פה בצד, אתה קצת יותר אחורה, כל אחד לפי הדרגות שלו, יריח אותו ויגיד לו לפי המצב שלו, כן? מורח ודיין, כל אחד לפי הרד שלו מריח אותו. אתה בסדר, אתה, שב פה. למה? עבר עליך הרבה, אני רואה, אני רואה, עבר עליך הרבה, שב פה. הרבה הרבה עבר עליך, ולמרות הכל לא עזבת, מגיע לך לשבת פה. ראיתי, ראיתי את הכל. בערכה אחת הוא מרגיש בדיוק מה שנעשה אצל הבן אדם. הכל פנים, אבל בכל הסיפור הזה, יהיו גם אנשים מסכנים יהודים שיהיו שקועים עמוק בתוך התינופות והזוהמות, במתת שערי תומה. ומה יהיה איתם? הם לא יעיזו לבוא למשיח. אבל מה? יהיו גויים שגם כן ישמעו משיח, משיח, גם אנחנו רוצים לראות. את כל מספר עם נפתלי מרופשיץ, הוא אומר, יבוא גם גויים, ירצו גם כן לראות את המשיח, להציץ. אתה גוי, מה פתאום שתבוא בכלל להתקרב כאן? מה הוא יעשה? הוא ייקח על הגב שלו איזה יהודי שהיה בתוך התינופות, על הגב שלו, אומר המשיח, אם זה הוא כן יכול לבוא למשיח. הוא רוצה לבוא למשיח, אז יביא יהודי כזה מהתינופות למשיח, ואז המשיח אומר לו, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, יש לי יהודי על הכתפיים, אם ככה אתה יכול להיכנס. יש לו יהודי על הכתפיים. הוא יביא יהודי מהתינופות, ואז גוי יכול גם להיכנס לצל המשיח. יהודי מהתינופות. אומר נפתלי מרופשיץ, אם גוי שירצה להיות משיח, יביא יהודי כזה שנמצא רחוק מאוד מאוד, וזה ייתן לו כן זכות להיכנס, אז כמה אנחנו צריכים לכבד כל יהודי? ככה אמר, ככה נפתלי מרופשיץ אמר. זאת אומרת, צריך להיזהר לא לזלזל, לא לזלזל, כי אנחנו פשוט לא יודעים מרוב הבלבול שכל אחד מאיתנו נמצא, אז כל הקריטריונים, הכל מתבלבל. אבל צדיקים שידעו מה זה נמצא, למרות הכל, מה שרבי רביתן אומר, שאני יכול למצוא זכות באחד שעבר 800 פעם על כל התורה כולה, את זה קיבלתי מרב נחמן, את זה קיבלתי. מה קיבלת? אם אני רואה חושך גדול שיהודי נמצא, אני בטוח שיש בו נקודה אחת יפה. אפילו אם אני שומע אותו אומר דברים לא יפים חס ושלום, אומר רבי נתן, אני בטוח שזה לא מה שנמצא אצלו בלב. ורב נתן אומר את זה, רבותיי, הוא לא אומר את זה בתור מליצה יפה. תשמע, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד יפה, משפט מאוד יפה. תן לי משפט מאוד יפה. רב נתן אומר, כי ככה הוא חי! הוא הרגיש את זה, באמת! את זה הוא קיבל ועם זה הוא חי. אז מה זה נקרא אהבת ישראל? מה זה לאהבת ישראל? משפט מאוד יפה. שהוא מאמין שבכל יהודי יש טוב למרות הכל. ואם הוא מתנהג אחרת, אז אתה יודע, המסכן הזה נפל כעת. אבל זה הנסיבות, זה לא הוא. והוא יש לו צער גדול והוא סובל מזה. אמנם הוא מבין חייך, כזה בצינות כזאת, אתה, מה קורה איתך, נו, מה איתך, מה קורה איתך? אבל תכלס, באמת, הנשמה שלו מקנה, הוא בצער גדול. לא טוב לו מהמציאות שלו, לא טוב לו. הוא מפגין שכאילו טוב לו וכו', אבל באמת לא טוב לו. לא יכול להיות שיהודי יהיה לו טוב מעבירות, אין מציאות כזאת בעולם. לא טוב לו. יש לנשמה מצוקה מאוד גדולה של היהודי, יהודי נמצא בטומאות. מצוקה מאוד גדולה. אפילו מפגין לך ומראה לך שכאילו יש לו איכות חיים ורמת חיים ואי סוסייטי והכל זורם אצלו ואתה נראה מסכן כזה, תראה איפה אתה נמצא, מה קורה איתך? אבל הנשמה שלו בצער גדול והסבל הזה הולך איתו, מלווה אותו, רק הוא מסתיר אותו. הוא מסתיר את הסבל של הצער שיש לו. והקדוש ברוך הוא רואה את כל הצער הזה. רואים את כל הצער הזה מלמעלה, רואים. כל הצער הזה וכל המשחק הזה רואים מלמעלה. אין מצב כזה שיהודי נמצא בעבירות וטוב לו. אין מציאות להיות בעולם. כל פנים, באמת, זה חומם את המקדש, כמו שאומרים, מה שהבנו, זה עניין של טובה אין ורעין. איפה זה מתבטא? חז"ל הקדושים לימדו אותנו, מסכת גיטין, שם מסופר, דרך אגב מותר ללמוד בתשעה באב, כל מה שכל הגמרות האלה במסכת גיטין, כיוון שזה לא גמרות כל כך מסמכות, אז כל זה מותר, מותר ללמוד, בגיטין נוני קודם, נבב, כל הדפים שם. מסופר שם, למה חרב את המקדש? בגלל קמצא ובר קמצא חרב את המקדש. מה זה בית המקדש? עוד לא הסברנו. צריך קצת לעוד מעט להסביר מה זה בית המקדש. אבל כל פנים, בגלל קמצא ובר קמצא. מה היה סיפור עם קמצא ובר קמצא? היה סיפור שקשור מאוד לכל המהלך שדיברנו עד עכשיו. קמצא ובר קמצא, לפי המערשה, היה יהודי אחד שקראו לו קמצא, ויהודי אחד, הבן שלו, קראו לו בר קמצא. בר, בן. זה לפי המערשה. בר קמצא היה בן של קמצא. על כל פנים, אמרה מספרת שם שיהודי אחד עשה שמחה, והזמין את החברים שלו. ועכשיו, קמצא היה חבר טוב שלו, מאוהבים שלו. ובר קמצא היה מסונים שלו. את האבא הוא אוהב, ואת הבן הוא שונא. אז הוא שלח הזמנה, בטעות, הזמנה במקום להגיע לקמצא, הגיע לבר קמצא. במקום שיגיע לאוהב שלו, הגיע לשונא שלו, הזמנה. הוא מגיע לשמחה, והוא רואה את בר קמצא. מה בר קמצא עושה פה? הוא לא רוצה לראות אותו. אתה תהרוס לי את כל השמחה, מה אתה עושה פה בכלל? רק לראות אותך, זה כבר הרס לי את הכל. יום שמחה עוד? אז הוא אומר לבר קמצא, עשה טובה, קח את הרגליים ולך מפה. אומר לו בר קמצא, תשמע, אני כבר נמצא פה. אל תבזה אותי. כמה עולה מנה? שאלים לך את המנה. $10, $15, $20, שאלים לך את $20 האלו. אומר, תשמע בר קמצא, קח את הרגליים ולך מפה. אתה רק עושה לי לא טוב. הוא אומר לו, תשמע, זה ביזיון גדול בשבילי. אני מוכן לשלם לך חצי מכל הסעודה. כמה עליך סעודה עלת לך? $10,000? $5,000 עליי. כל הסעודה עלת, $10,000? $5,000 עליי. אומר לו בעל השמחה, לא מוכן בשום פעם לראות אותך. אומר, אני משלם לך את כל השמחה, $10,000 משלם אני. אומר לו, לא, אתה לא משלם, לא מוכן, אתה לא נמצא פה. לא $10 ולא $20,000, אתה לא נמצא פה. אומר, ככה העניין. וחכמים רואים את זה ושותקים. כי הנראה ידעו שמי זה בר קמצא. איך נראה מי זה בר קמצא. כל פנים, חכמים, שתקו, והוא ראה שחכמים שותקים וכל הביזיון שנגרם לו, אמר אם ככה, הוא הלך ללשין, הוא הלך ללשין לקיסר שהיהודים מרדו בקיסר. שלח לקיסר שהיהודים מרדו בו. עשה ממש מעשה נבלה. נקרא רודף. הוא הולך למשות להלשין שכל היהודים מרדו בקיסר. אמר לו, אתה רוצה לבדוק את זה? הקיסר יושב ברומי. כנראה מן הסתם הוא אמר לו שישלח כסף, והוא בעצמו יהיה שליח והביא את הקורבן. תשלח קורבן, הוא אמר לו, תשלח קורבן, ותראה שלא יקבלו את הקורבן שלך. כך הוא שולח לקיסר, בר קמצא. אז הקיסר אומר את זה, שהסכים שישלח קורבן, עגלה משולשת, עגלה בת שלוש. מה עושה בר קמצא? הלך והטיל במום. הטיל במום בקורבן הזה. איפה מום? בעיניים, בריסים של העיניים, אפפיים, ובניב העליון, בניב, בשפה העליונה. אצל הגויים זה לא נחשב פסול בקורבן, מום בקורבן. אבל אצלנו, בית המקדש, זה היה נחשב מום בקורבן. חכמים ראו את זה. עכשיו הייתה להם דילמה רצינית, מה הם יעשו? להקריב קורבן הזה הם לא יכולים, זה מום. מצד שני, הם לא יקריבו, הם יכולים להסתבך עם הקיסר. רבי שכר בן אבקולס אמר להם ש... תראו רבותיי, יש לנו פה בעיה. אם אנחנו נקריב את הבהמה הזאת, מטעמי שלום עם המלכות, יגידו שאנחנו, שמותר להקריב קורבן עם... קורבן נימום, יש אתר להקריב קורבן נימום, בנסיבות מסוימות. אנשים לא ידעו שסיבת האתר זה שלא להסתבך, לא שכל העם, נגידו שאנשים שאנחנו מורדים. אז זה פיקוח נפש, שלא ידעו שאלה הנסיבות זה פיקוח נפש. ואז יש פה את האנשים יכולים לטעות פה. אז אי אפשר, לא, אי אפשר להקריב כזה קורבן. מה כן אפשר לעשות? אולי להרוג את בר קמצא. להרוג את בר קמצא שהוא נוכל גדול, והוא גרם לנו פה שכולנו פה נכנס לבעיה רצינית, שנקרא מורדים. מסבך את המשלטונות. אז נהרוג את בר קמצא. לא. מה, למה? כי אם נהרוג את בר קמצא, אז אנשים ילמדו מפה שמי שמטיל מום בקודשים, אז צריכים למה להרוג אותו, דינו מיטה. בכל הדיון הזה, הם לא ידעו מה לעשות. בינתיים זה הגיע לקיסר, שאת הקורבן שלו לא מקריבים. הוא אמר, אם ככה, הוא שולח צבא. זה נקרא מרד. הוא שלח את נירון קיסר, את נירון. שלח את נירון, הגמרא מספרת שנירון קיסר שהגיע, הגיע לירושלים, אז הוא עשה סוד מבחן, באמת אם זה... מה הולך להיות פה? מבחן כזה של מזלות, לבחון אלה כמה סוגים של בדיקות, של מזל, באמת, מה הולך להיות? אולי הולך להסתבך, שמה הוא להסתבך סתם? הוא ירח חץ, הוא הגיע מהחוף מרומי, שולח חץ לכיוון ירושלים, אז הוא רואה שהחץ הזה הולך מקוון, ממשיך הלאה לירושלים. שולח חץ לכיוון מערב, הולך לכיוון ירושלים, כיוון מזרח לירושלים. רגע, מה הולך כאן? הוא ראה באמת, אם כך, זה הולך באמת להצליח העניין. המבצע הזה ילך, תהיה פה הצלחה במבצע הזה. שאל, עשה עוד בדיקה. שואל תינוק, תגיד לי, מה הפסוק שלמדת היום? אמר לו פסוק, אמר, נתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר, איפה, פה הקיסר, נירון הקיסר, פה הוא אמר, רגע, באמת, הם הולכים להצליח, אבל בסופו של דבר, תהיה נקמה באדום. אמר, אני לא רוצה את כל המהלך הזה. הלך נירון קיסר והתגייר. מי נולד ממנו? רבי בעל הנס. מנירון קיסר, מהסיפור הזה נולד רבי בעל הנס. דרך אגב, רבי עקיבא גם כן בן גרים. ורבי בעל הנס גם כן בן גרים. על כל פנים, השאלה שנשאלת פה, שואלים מיד פה שאלה. בר קמצא הוא הלך והלשין. אז ירושלים נחרבה בגלל בר קמצא. למה השם פה קמצא? אבא שלו, מה השם בכלל פה? הזמינו, היה צריכים להזמין את אבא שלו. אבא שלו לא הגיע. הגיע הבן. היה פה טעות טכנית, אז הגיע לבן. מה השם עכשיו את בית קמצא? מה קמצא השם? בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? מה הקשר פה בכלל? תקשיבו איזה מה אומרים המפרשים פה, שקשור לכל המהלך שלנו. כשאדם מזמין אותך לשמחה, אתה יודע שאתה במעגל של השמחים איתו, של הידידים, קרובים, משפחה. לפעמים אדם לא מזמין אותך, אתה לא יודע באמת למה הוא לא הזמין אותי. לא יעשה משהו קטן, מצומצם מאוד, ממש משהו מאוד, חוג מאוד קטן, אז אני כבר ברדיוס יותר גדול. זה לא מתאים. אני לחשוב רגע, אבל לא יודע, אבל הוא כן הזמין, אז מעניין למה אותי הוא לא הזמין. אבל יש פה שאלה באמת, יכול להיות שהוא טעה פה, לא טעה, כן טעה, באמת לא מעניין אותי למה הוא לא הזמין אותי. אבל אם הוא הזמין את כולם, ואותך הוא לא הזמין, אתה הרי מהחברים הטובים שלו. הוא הזמין את כולם, את השכנים, את המשפחה, את הידידים, ואתה חבר ממש מאוד טוב שלו, מאוד מאוד טוב שלו. אז זה לא, אז כנראה שיש פה טעות טכנית נפלה פה, מה, משהו פה, כנראה טעות עם ההזמנות, זה כל כך הרבה פעמים קורה, אז מה אתה אומר, למה אתה לא מגיע, למה אתה לא הולך לשמחה שלו? שכח אותי, יודע מה, אני לא בא, פרינציפ אני לא בא. למה הוא שכח אותי? אני כל כך חבר טוב שלו. אותי הוא שכח. פרינציפ אני לא מגיע אליו. למה אתה לא רוצה להגיע אליו? כי כנראה יש לך משהו בתוך הלב בפנים. לא טוב לך עם השמחה שלו. כי אם הוא כל כך חבר טוב שלך, נכון, ודאי שצריכים את ההזמנה, בכל אופן משהו פורמלי, צריך פה הזמן הזה, רשמי, זה לא יפה, להגיע. אבל אם הוא כזה חבר טוב, שוודאי התכוון להזמין אותך. הרבה פעמים אדם אומר לחבר שלו, תשמע, אני אגיע אליך גם אם לא תזמין אותי. לפעמים אדם אומר לחבר שלו, תשמע, אני, אתה יודע, אתה עושה שמחה, אני גם בלי הזמן אגיע אליך. מה אתה אומר, סתם, זה מליצה? מה, אתה מתכוון באמת או לא? כוונה שלו, תשמע, אני רוצה הזמנה, אני צריך הזמנה, אבל אליך אני אבוא בכל מחיר. לפעמים קורה, אדם עושה שמחה, וזה קרה לנו ברוך השם, כן, קורה, לפעמים השם מרחם, קורה. אתה עושה שמחה ושוכחים איזה שם של מישהו, שוכחים או רשום, ולא שמו לב, והמשפחה לא שלחו בדיוק את ההזמנה, והוא מופיע לך בתוך השמחה. איזה שמחה נפלאה הזאת. שכחנו אותך, כן, אבל הגעת, איזה יופי שהגעת. איזה יופי. למה? זה מראה שיש לך באמת אהבה אמיתית פה. ולא חשבון של תחכים, כן, אתה לא, פרינציפ כזה, אתה לא באת, לא הזמנת אותי, אני לא אגיע אליך דווקא. לא, אני לא אבוא אליו, אתה יודע למה? הוא שייך אותי, הוא שכח. פרינציפ אני לא מגיע אליו. זה סימן יש לך איזה רעין בפנים! משהו בפנים מנקר לך! איפה זה מתבטא? הוא לא הזמין את בר קמצא שואב שלו, אז הוא לא מגיע, את הקמצא הוא לא הזמין, שר הקמצא אוהב שלו, אז קמצא לא מגיע. בר קמצא הוא נוחל, כשהולך להלשין כל עם ישראל, ונקיבל דין של רודף, סיבך אותנו. אבל מה, קמצא השם? קמצא השם בזה שיש לו פה איזה רעיים. יש לו פה משהו בפנים בתוך העמוק. למה אתה לא מגיע לשמחה שעושה חבר? מה זה נקרא שמחה שעושה חבר? אדם שהוא כך חבר, מה פירוש? שעושה שמחה, הוא רוצה שכולם ישמחו איתו ביחד. אז אתה כעת עושה לו פרינציפ? אלא מגיע. להפסיד אותו מהשמחה, שיזכר בתוך השמחה, שבעצם הוא לא הזמין אותך. הרי הוא ייזכר באמצע השמחה, הוא יגיד, למה הוא לא הגיע? אה, לא שלחתי לו מהזמנה, איזה כאב. אתה הולך להקיב לו. זה מראה, יש לך רעין. אתה הולך להקיב לו. הפוך, אולי תלך שמח אותו למרות הכל. ותראו לו, אני איתך בתוך השמחה, למרות הכל, למרות שערכת אותי, אבל לא, אני מבין שזה טעות טכנית. אבל אני אוהב שלך אמיתי. למה אין חשבון כזה? זה נקרא רעין. זה נקרא רעין בפנים עמוק. עד כדי כך שחזל הקדושים מגלים לנו שעל קמצא ועל קמצא חרבה ירושלים. ואם קמצא היה באמת מגיע, כל זה לא היה קורה. שהרי לא היה נעים לבעל השמחה הזה לבזות את הבן יד אביו. לכן גם קמצא השם בחורבן. כמובן, כמובן, שזאת עבודה, זה ודאי זה עבודה. כל הדברים האלו זה עבודה. כי מה אמרנו, ברגע שנחרב את המקדש, זה עושה את ההשפעות הלא טובות על כל אחד מאיתנו. מה זה בית המקדש היה? מדברים בית, מה זה בית המקדש היה? אתם צריכים להבין מה זה היה נקרא בית המקדש בכלל. בית המקדש עלו שלוש פעמים לרגל לבית המקדש. שלוש פעמים בשנה. בית המקדש, אדם היה מגיע, בלבד כל הניסים שהיו בית המקדש, שחזל הקדושים מונים, אולי מה, קצת, נזכיר קצת כמה, קצת מהניסים. בלבד כל הניסים הגלויים שהיו, כל אחד הייתה לו חוויה עצומה בית המקדש. חוויה עצומה. השגחות פרטיות מיוחדות, מתפלל מיד נענה, מבקש. צירופים כאלה מיוחדים, שאדם קורא לו ביום לפעמים כאלה צירופים מיוחדים, הוא כולו נראה שהוא בא הביתה, לא יודע מה לספר, מה להגיד לכם, רבותה, לא יודע מה להגיד, לא יודע מה היה לי, בדיוק מתפגשתי אותו, בדיוק הייתי, לא יודע מה קרה לי, שלושה דברים, הבא דברים, לא יודע מה, איזה יום מיוחד היום, היום היום שלי, היום שלי היום. מה קרה, לא יודע, כולו נרגש לפעם, לא יודע מה להגיד לכם. בית המקדש זה היה חוויה אדירה כל הזמן. בלבד מה שאדם, כל, את כולם עולים ביחד לרגל, וכל מה שנעשה שם, כל השמחה הגדולה שהייתה שם. בית המקדש היה קור אטומי של יראת שמיים. קור גרעיני של יראת שמיים. מפעל אדיר של יראת שמיים. כל מי שהגיע לשם קיבל עוצמות של יראת שמיים, עוצמות אדירות. הוא חווה את הקדוש ברוך הוא בחוש. ועם זה הוא הולך הביתה עד הרגל הבא. עד הרגל הבא, מפסח עד שבועות, משבועות הצוקות, מרגל עד רגל, עם החוויה הזאת, היא לא נשכחת כך מהר. הוא בא לתפילות אחרות, ההתנהגות שלו אחרת. זה אדם אחר לגמרי. שלוש פעמים בשנה הוא מקבל פלש בנשמה אדיר כזה, שעם זה הוא הולך. זה הרים אותו, זה אדם אחר לגמרי. כל השטיות, הכל מתגמד הכל, הכל מתגמד. לא די בזה, יש שם ניסים. חז"ל מונים בעצמם, כל כך הרבה ניסים שהיו בבית המקדש. אני לא אזכיר את כל הניסים, אבל קצת מהם, מה שבאמת, המעט של המעט מהניסים שהיו שם. הרי בית המקדש, סך הכל, כל האזור שהביאו קורבן פסח, כמה זה היה כל האזור שם? בין החומות. מה שנקרא בין החומות, כמה, כל המיליונים שנכנסו בין החומות, כמה זה כל החומות, בין החומות היה, קורבן פסח. כולם, כל המיליונים שהגיעו לקורבן פסח בין החומות. איזה עוצמה זה, רק לראות זנזל לעצמו, איזה נסה. וביום הכיפורים שחזל אומרים, שהיו עומדים צפופים, משתחווים רווחים, אז כמה זה כל האזור של העזרה, כל העזרה כמה זה היה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. למה? חזל אומרים, כדי שאדם מתוודא, שהחבר שלו לא ישמע והתבזה, שהוא לא יתבזה מזה שחבר שלו שמע מה הוא מתוודא. אז שעמדו צופים, התפללו, באים להתוודות, פתאום משתחווים, רווחים. השתחוויה הייתה עם הוידוי, אז זה נעשה בצורף שאף אחד לא ישמע אותך. יש לך רווח שאף אחד לא שומע אותו. מתוודא באמת עומק הלב, שלא יתבזה. אבל לא רק בזה, בכל הקורבנות שהיו שם, שהיו צולים שם קורבנות, והיה שם ריחות, איזה ריחות של צליעה על האש. נטפו שם ריחות אדירים. האישה לא הפילה שם מעולם. כמה נשים שם היו? כל כך הרבה נשים, אף אחד לא מפילה. מה קורה שם? למה? למה צריכים חזל לציין שהאישה לא הפילה שם, בכל מה שנעשה שם, כל הצליעה האדירה שם שהייתה, כל כך הרבה ריחות נטפו שם, אף אישה לא מפילה, למה? למה אישה לא מפלת? מה יש? ואם כבר הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא לא תפיל, אז מה? שיעשה שבכלל לא יריחו. מה אתה צריך שאישה תריח ולא תפיל? תעשה שהיא לא יריחו בכלל. אלא הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים יפנימו עמוק עמוק שמהקדושה לא יוצא עזק. מהקדושה לא יוצאים נזקים. הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים יפנימו עמוק עמוק בבית המקדש שמהקדושה לא יוצא עזק. מהקדושה לא מפסידים. למה? כי הסתרה אחר נותנת לך מזומן. מיד, כך, תעשה סתרה אחר. כך, מיד, עכשיו מיד, על המקום. תיק, מיד. קדושה, אתה רוצה קדושה? תמתין על הקו, תענה לפי התור. נציגנו מטפלים בבקשות קודמות, נמתין ותענה לפי התור. נה 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 אצלנו ממתינים, כן, מטפלים אצלנו. תמשיך הלאה. אתה רוצה, תמתין על הקו, תענה לפי התור. אתה רוצה קדושה, תמתין. אתה רוצה סיטה אחר, על המקום כך. אדם נאמן, אם בראש לא נכנס, רגע, סליחה, מה הולך כאן? כן, לא מפסידים. תמתין, כדאי לך להמתין. זה קשה. זה לוקח זמן, אבל תמתין, אתה רוויח. זה קשה. סיטה אחר זה הרבה יותר קל על המקום. ואחרי כן היא גובה, אוהו, מה שהיא גובה אחרי זה. קדושה, תמתין, ממתין, זה עוקף אותך, הוא עוקף אותך. זה נעשה בכלל מה שנעשה איתו, וזה, ומה איתי? אולי לא שומעים אותי בכלל. הלו, מה איתי? הלו. מה, שרחתם אותי? לא, לא, רואים אותך. כל מה צריך לשנן, כן, רואים אותך, רואים אותך, שומעים אותך, כן, תמשיך, תמתין. זה נקרא קדושה. הוא היה הולך לבית המקדש, הוא קיבל את העוצמות האלו. שומעים אותך, רואים אותך, חיים אותך. את זה הוא קיבל בית המקדש. שלא, אתה לא מפסיד, לעולם גם לא תפסיד את זה כזה, שבכל תפסיד. את זה הוא קיבל בית המקדש. מה זה נקרא בית המקדש? יוסף משיטה הרי, חזל מסתמין יוסף משיטה. יוסף משיטה, מי יוסף משיטה? הרי הרומאים, בחומן בית שני, שהם נכנסו, הרומאים היה להם פחד. קודש הקודשים להיכנס? מפחיד. לא, החריבו את בית המקדש, החריבו אותו. לא רוצים להיכנס קודש קודשים. מי רוצה להיכנס, אמרו? יוסף משיטה היה אחד שנפל, השם מרחם אפוא נפל. הוא מוכן להיכנס. אמרו, מי שיכנס, ייקח מה שהוא רוצה משם. מי יתנדב יוסף משיטה, נכנס? הוא יוצא עם מנורה. ממנורה, הולך, ממנורה. לא, 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 מנורה. אמרו לו, חביבי, זה לא שייך לך, זה שייך לנו. לקיסר, זה שייך, לא שייך לך בכלל. דבר כזה לא לוקחים. קח לך משהו אחר. כנס, קח משהו אחר. לא נכנס. כנס, תיקח משהו אחר. לא נכנס. תיכנס, תיקח משהו אחר. לא נכנס. תיזהר. לא נכנס. אתה לא נכנס, תיזהר. אתה יודע מה הולך להיות איתך? לא נכנס. די לי שהכעסתי פעם אחת את בוראי. קשרו אותו, קשרו אותו בידיים, ברגליים, ותחילו לנסר לו את האיברים. מנסרים בידיים ונסרים ברגליים. והוא צועק וצורח. די לי שהכעסתי פעם אחת את בוראי. שואל הרב מפונוביץ'. שואל שאלה אדירה. מאיפה הוא קיבל כאלה כוחות, אחד שהיה בתוך התומעה והסתרה אחרה, פתאום מקבל כוחות ומתהפך שמוכן שינסו לו את האיברים, והוא צורח! לא נכנס עוד פעם. לא מוכן, הוא מוכן שינסו לו את האיברים, והוא צועק, די לי שהכעסתי פעם אחת את בוראי. הוא שואל, מאיפה הוא קיבל כאלה כוחות? מאיפה הוא קיבל את הכוחות? הוא נכנס פעם אחת לקודש הקודשים. הוא נכנס למקום הזה, הוא קיבל כזאת עירת שמיים, שנסרו לו את הידיים והרגליים, גמרנו, העולם שרוף, נגמר העולם, זהו זה. הוא קיבל כאלה עוצמות בנשמה, הוא נכנס לקודש הקודשים בפנים, קיבל כזאת עוצמה בנשמה, אתה יכול לסרוף לו ולנסר את כל האיברים, גמרנו כבר, אין עולם, לא שווה כל העולם הזה, כלום לא שווה. הוא לא מוכן להיכנס עוד פעם, די לי שהכעסתי פעם אחת את בוראי. אבל מה יש עוד פעם אחת, תעשה שטויות, מה יש? די, לא רוצה! אבל עשית כל כך הרבה פעמים את השטויות האלה. עוד פעם אחת, מחר תהיה צדיק, עזב היום. מחר, אתה מבין? מי מחר? לא, הרגע! הרגע לא מוכן! ממחר אתה מתחיל להיות צדיק אורגינל. הרגע, הרגע לא מוכן! אבל 50,000 פעם אמרת את זה, ועשית שטויות. הרגע לא מוכן! די לי שהכעסתי פעם אחת את בוראי! זה היה בית המקדש, איזה עוצמות היו שם, ריבונו של עולם. את זה הפסדנו. הנביא ירמיה, הנביא ירמיה, היה לו צער גדול, הנביא ירמיה. פעם הזכרנו אותה, הנביא ירמיה הרי, זה כל מגילת איכה, זה הנביא ירמיה. שמדבר על מה שהוא כותב על עצמו. אני הגבר ראה עוני. מה הוא ראה עוני? הוא ראה את כל הגלות, הוא ניבא את החורבן על כורחו. הוא לא יכול, הנביא לא יכול לכלוא את נבואתו, הוא היה חייב לנבא. הוא ניבא את החורבן, והזהיר אותה, וביקש והתחנן. ואחרי זה הוא בעצמו צחק איתם לגלות. יחד איתם הלך לגלות. אבל נביא ירמיה, שהיה נער, הוא הכיר את נבוכדנצר. נבוכדנצר היה נחש קטן אז, לא גדול. נבוכדנצר היה נחש קטן, היה ילד. הם הולכים בדרך, וככה מדרש ספר. נבוכדנצר אומר לירמיה, שאני אהיה גדול, הוא אומר לו, אני הולך להרוס בית המקדש, את ירושלים, את הכל הולך להרוס. ירמיהו הנביא כבר אז היה בעל מדרגה בטורנה, הוא כבר היה בעל דרגה גבוהה. הוא הרגיש, הוא מדבר לו סתם, יש פה משהו, יש פה עסק עם נחש. אז הוא אומר לו, תראה, אני מבין שאתה תגדל, אתה כנראה תצליח, כל המשימה שלך, אבל תעשה לי טובה, שתגדל, וכן תצליח בזה, תשאיר לי בית המקדש. כך רמיה הנביא מבקש ממנו. הוא אומר לו, לא מוכן. אומר לו, שהוא יהיה גדול, לא מוכן לוותר. בית המקדש, הוא הולך להרוס אותו מהיסוד, שמרחם. אומר לו, תעשה טובה. לפחות תשאיר את הסנהדרין, תשאיר. לא מוכן! ילד, בתור ילד! אומר, תעשה טובה, שאתה תגדל, מתת את כל המצע הזה, תשאיר לפחות תנוקות של בית רבן. אומר, לא מוכן! הוא ראה, אם יש לו פה עסק, איזה נחש גדול זה. אומר, אתה יודע מה? תתן משהו. אומר, אני מוכן לתת לך רק באותו יום בלבד של החורבן, להציל מה שאתה יכול להציל. עד השקיעה וזהו, לא יותר לא מזה. באמת באותו יום, אותו יום מר ונימר השם מרחם, ירמיהו היה תקוע בעיירה שלו, ענתות, ועד השקיעה הוא מיהר כמה שיכול להספיק, כשהוא הראה שכבר הגיע היום, אותו יום ניסה להגיע, והיינו עיכובים עד השקיעה, או בהשקיעה אחרי השקיעה הוא הגיע. גם את זה לקחו לו. את כל זה, את כל זה הצער שהיה לו נוראי. כל פנים, ראה הנביא, היה לו עסק שמה, שהוא הלך באמת לגלות עם כל הגולים ביחד, היה לו צער גדול. ובתוך כל הצער שלו, הוא לא היה חייב ללכת, הוא היה יכול להיות פטור מכל העניין הזה, אבל נביא שכל כך סובל את עם ישראל, כואב את עם ישראל, אז את הכאב של עם ישראל, הוא ישאיר אותם ללכת לבד, הוא לא מסוגל, הוא הלך איתם ביחד. היה לו פריבילגיות, יישאר, יכול להישאר, כן, אבל לא מסוגל זה. לא מסוגל, לב לא נותן. אז הוא הלך איתם ביחד לגלות, וישבו שם ובכו על החורבן. אז ראה אותו אפלטון, היה אז פילוסוף גדול. היו אז, דרך אגב, היו פילוסופים גאונים היו. כן, לא מתפלספים, היו באמת גאונים, היה סוקרטס, היה אפלטון, הם היו... היה כל מיני פולמוסים, כל הפילוסופים האלו. זה לא מהקדושה, אז מילא לא זכו, כן, מה שצריך לזכות. אז אפלטון רואה את ירמיהו הנביא, שבוכה, הוא אומר לו, מה אתה בוכה? הוא אומר, לא, חורבן, מה אתה בוכה? מה שהיה, היה, גמרנו. אתה בוכה על אבנים? מה אתה בוכה? מה שהיה, נגמר, זהו. מה אתה בוכה על חלב שנשפך לכאורה? זה השאלה בעצם. ירמיהו הנביא ראה שהוא... עכשיו להסביר לו, זה יהיה כשאמרו, תראה, אני מוכן כל שאלה שאתה רוצה לענות לך. שאל. רפטון התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות, פילוסופיה, עמוקות מאוד, דברי הגות, עדיין עמוקים. והוא רואה שהוא מתרץ לו, כל דבר שהוא שואל הוא מתרץ לו, כל דבר שהוא שואל הוא מתרץ לו, ככה, סדרת שאלות. אז אמר לו, תשמע, אתה מלאך, אתה... הוא ראה שיש פה עסק עם מלאך. אתה... מאיפה כל זה? הוא אומר לו, תראה, כל החוכמה שיש לי, אתה רואה, זה מהעצים והאבנים האלה שאנחנו בוכים עליהם. כל החוכמה שיש לי זה מהמקום הזה שאנחנו בוכים עליו. אמר לו, אבל להסביר לך באמת למה אנחנו בוכים על זה, את זה אני כבר לא אוכל להסביר לך. להסביר לך למה כשאנחנו בוכים על בית המקדש, אנחנו בונים את בית המקדש, זה לא בוכה על חלב שנשפך, אלא הצער על החורבן, זה הבנייה שלו, זה הבנייה שלו, על הצער של החורבן, הכאב הזה, זה הבנייה של הדבר הזה, את זה לעולם לגוי לא תוכל להסביר. אתה יכול להיות גאון, פילוסוף ענק, להסביר לך שלכאוב את בית המקדש, זה הבנייה שלו, את זה לא אוכל להסביר לגוי. יכול להסביר לך דברים עמוקים מאוד, את זה לא אוכל להסביר לך. מה אני לא יכול להסביר לך? אני לא יכול להסביר לך מה זה כאב של יהודי. כשיהודי כואב את החורבן הפרטי שלו, את החורבן של עם ישראל, מה הוא בונה למעלה עם זה? זה אני לא יכול להסביר לך. היה סיפור עם החפץ חיים, זה ממחיש את זה מאוד, את העניין הזה. חפץ חיים, שכתב כל הסדרה ספרים שלו הנוראית, לא רק לשון הרע, משנה ברורה, וליקוט ההלכות על הקודשים, יש לו סדרה, כל ספרי המוסר שהוא כתב. אז היה יהודי אחד נכבד מאוד מוורשה, שהוא די חשוב, מוורשה, בעל עסקים, אבל די חשוב מאוד. אז הוא ביקש כל הסדרה של ספרי חפץ חיים, הוא רוצה את הכל לקנות. קנה את כל הספרים, ספר הלכות שונה הוא לא רוצה לקנות. שואל אותו חפץ חיים, למה אתה לא רוצה? אמר, תראה, הלכות שונה זה מאוד קשה, מאוד מסובך. אני אדם עוסק עם ציבור כל יום ולילה, אני לא יכול, אני לא אעמוד בזה. לא אעמוד בדבר הזה. מה זה הלכות שונה רע? שונה רע לתועלת שבעה תנאים. מה זה? אתה רוצה להגיד לו, תשמע, תקנה אצלו, הוא יקרן, אתה מבין? יש בעיה, אתה מבין, הוא יקרן. תקנה אצל ההוא, יותר בזול. שבעה תנאים, שמרת עליהם? אם לא, נשארתם שונה רע. שונה רע לתועלת, שבעה תנאים יש. סלח לי רגע, אבל אני רוצה לעזור לו. זה נקרא לתועלת. אם לא לתועלת בכלל לא נידון. מדובר על לתועלת, זה שבעה תנאים. אם אתה מדבר מתוך שנאה, הלך תנאי אחד. גמרנו, הלך תנאי, גמרנו. כבר לא, זה לא לשון הרע, זה לשון הרע. אז הוא רק, שמע, אני צריך כל לשון... אנחנו דרך אגב, על ידי, כשאנחנו עובדים על לימוד זכות, ללמד זכות, אדם עוקף את כל העניין של לשון הרע בדרך כלל. אם אדם עובד על לימוד זכות, בדרך כלל הוא מדלג על לשון הרע. כי עד שאתה הולך לדבר על דברים לא טובים, אתה מחפש לדון לקו זכות. הוא לוקח יקר, אבל כנראה שהוא מביא סחורה יותר יקרה. אתה מבין, אז... גם הסחירות של המקום כנראה יקרה אצלו, כנראה, אתה מבין? אז דילגת על כל הבעיה, אתה מסביר שהוא לוקח יקר, כי אני רואה, יש גם נסיבות כרגע, מקילות. אז מילא, שלא מנהל כאן זכות, אז כל העוקד שעון הרע, הוא מדלג על הכל. אבל כל פנים, שעון הרע זה לשעון הרע. אז הוא אמר לו, תראה, אני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות, אני כל לשעון הרע, אז אני לא יכול לעמוד בזה, אני אקרא את זה, לא יכול לעמוד בזה, לא רוצה. החפץ חיים, הוא הראה שיש פה בעיה. שאל את רבי סלמי סלנט. סלמי סלנט היה אבי תנועת המוסר, סלמי סלנט. שאל אותו מה לעשות, אני אולי להפסיק להדפיס הספר הזה, לשון הרע, לחוד לשון הרע, מה אני עושה פה, אני מכשיל אנשים, אולי בכלל זה לא טוב שאני עושה את זה. דרך אגב, לחוד לשון הרע זה היה חידוש גדול, כי משנה ברורה עם כל הגדול של משנה ברורה, משנה ברורה זה סיכום של פסקי הלכות, של כל הפוסקים, זה עבודה אדירה, אבל לחוד לשון הרע זה הרבה יותר קשה, כי זה להוציא לא מהפוסקים, זה מהראשונים, מהגמרות והראשונים. זה דבר חידוש היה הלכות שעון הרע. דבר חידוש זה היה, זה לא מצוי, זה דבר, מי עשה כזאת עבודה? להוציא מגמרות וראשונים, פסקי הלכה, זה דבר ראשון. חדשני היה, מאוד חידוש היה כל העניין הזה של הלכות שעון הרע. גולות עצומה. אז הוא הסתפק, מה לעשות? שאל בסלמי סלנט, מה עושים פה? אמר לו בסלמי סלנט, תגיד לו בשמי, שיקנה את הספר הזה. שיקנה את הספר הזה, אפילו אם הוא לא ישמור, כלום לא ישמור, חס ושלום. שיקנה אותו. מספיק שהוא ישמיע הנחה אחת, אך, למה אני נראה ככה? היה כדאי כל הספר. מספיק שהוא ישמיע הנחה אחת, מה איתי ולשון הרע? היה כדאי כל הספר. אבל הוא לא ישמור. ההנחה הזאת היא חשובה בשמיים. שיהודי נאנח, אך, למה אני ככה נראה? אז נראה לו, מה עשיתי פה? כלום לא עשיתי פה. הכאב שלך נשמע למעלה. הכאב הזה נשמע, זה עושה את הרעש שלו למעלה. מה כואב לך בעצם? למה אני לא נראה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הכאב הזה לבד אומר לו, רבי ישראל מסלנט, רבותיי, זה לא חסידות, זה מתנועת המוסר. מה אומר לו כאן? ההנחה, הכאב שאתה משמיע פה, זה בונה אותך למעלה. בתנאי, כמובן, שהאדם יודע להשתמש בזה בצורה נכונה, אל תישאר בהנחות, כן? אל תישאר שם בהנחות האלו, לא יעשו לך אף אחד הנחה בגלל זה. אלא אחרי כל ההנחות התחזק, כל ההנחה הזאת למטרה להתחזק, שוודאי הושיעו אותי למרות הכל. אבל ההנחה הזאת, אומר לו בסלמי סלנט, אתה משמיע הנחה ועוד פעם הנחה, זה עושה רעש בשמיים, תפתחו לו משהו, הוא תקוע. הוא לומד ללחוד שעון הרע, ולא זז, לא יודע מה לעשות, הוא מרגיש חנוק. אך, מה עשית? נשארת. עוד פעם, אך, זה פותח לך שערים, זה מוזיז דברים למעלה. אדם שכואב את החורבן, מה כואב לו? למה אני ככה נראה? תפתחו לו, תזיזו משהו, תזיזו משהו. את זה ירמיהו הנביא לא יכול להסביר לאפלטון, שגאון כזה פילוסוף עצום. הוא לא יכול להסביר לו מה זה נשמה של יהודי. הוא לא יכול להסביר לו איך הקדוש ברוך הוא אכפת לו בנשמה של יהודי. את זה הוא לא יכול להסביר לו. כי אצלו זה מצטייר שבוכים על חלב שנשפך. מה אתה כעת מצטייר על בניין שנחרב? הוא לא מבין שפה בית המקדש, שאדם מצטער שנחרב פה משהו. כל השפע שהיה לנו נהרס, הכל פה חרב, נשמות עשוקות בתוך סטרה אחרה, בתוך ים של ביבים משפחים. והם לא יודעים בכלל מנפשם מה רוצים מהם. אתה בא אומר להם, תראו הטילים בגלל צניעות. דיברת אתם סינית. יאללה, מה אתה רוצה בכלל מהם? מה אתה רוצה מהם? בסדר, צניעות זה מביא יותר איכות חיים, אנחנו מבינים. אבל מה הקשר הלוגי, רציונלי, בין טילים טילים לצניעות, מה הקשר בכלל, מה זה? אנחנו מבינים, פסוק ושם אחריך וכו'. אני לא מבין מה אתה רוצה מהם. הצליחו פה לטמטם להם את השכל בכאלה תומעות שהם לא מבינים בכלל מה הקשר, מה אתה רוצה מהם בכלל? אתה מדבר איתם סינית. מה אתה רוצה מאיתנו? זה כמו שזה אבא אומר לבן שלו, אתה יודע שלא התנהגת טוב אתמול? תח סתירה. אך, מה קרה? אתמול לא התנהגת טוב. עובר עוד כמה דקות, עוד סתירה, בום, מה? עכשיו לא התנהגת טוב. הוא לא מבין מה רוצה ממנו. עכשיו, מה, עוד סתירה, למה? כי לא יודעת מה התכוונתי. מה, לא מבינים מה רוצים מהם בכלל? לא מבינים. לא מבינים מה מדובר פה בכלל. סלח לי, אבל, מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה מהם? הם לא מבינים בכלל מה רוצים מהם, תבינו, הם לא מבינים. לא נפלה, עלינו נפלה חובת השעה, עלינו. שאנחנו כן מבינים מה הולך כאן. מאיתנו כן רוצים. מהם, מה יכולים לרצות? מהאנשים שנמצאים בתוך טמטום אחד גדול. שדאגו בצורה שיטתית להסתיר מהם. הסטרה אחת דאגה בצורה שיטתית, תטמטם להם את השכל, שכל סמן של יהדות יהיה רחוק מהם שנות אור. שיהיה להם ריחוק כזה גדול מכל סמן של יהדות. שלא יבין מה אתה רוצה. הם מרגישים כאילו אתה הולך לחנוק אותם. פתאום שמתגלה להם, יו, ריבון, מה אתה מון פה, יו? חשבנו ששבת זה רק אסור, אסור, אסור. אתה אומר, שבת? איזה יופי. מה אתה מספר לנו כאן? צניעות? איזה יופי. איזה יופי, יו, מה הולך כאן? יראת שם, איזה יופי, לא ידענו את כל, לא ידענו מה תמון פה, איזה מתיקות, מה תמון פה? טוב, עכשיו מתחיל, עליות, ירידות, אבל קודם כל, מה תמון פה? לא ידענו. אדם שהכל כזה חנוק, חנוק, חונקים אותך. הולכים, ככה זה מצטייר להם. אתה מדבר איתם סינית בכלל, אתה, מה אתה רוצים מהם, מה רוצים? איתם ודאי להם אין תביעה עליהם. אחים שלנו אין תביעה בכלל עליהם. תבינו מה מדובר פה. מאיתנו רוצים. כמה שאדם יותר מקרין, שאכפתיות, אהבת ישראל, אכפת לו מכל אחד. פתאום יש התעוררות גדולה. חילקו להם תיקון הכללי. זה לקח אותו 3,000, מה הוא לקח אותו 6,000 תיקון הכללי? מה אתה צריך תיקון הכללי? מה זה יעזור לו? מה זה קמע? מה תיקון הכללי? הלכו שם, נכנסו חבר שלם, תיקון הכללי. מה זה תיקון הכללי? מה זה קמע? מה זה תיקון הכללי הזה? תיקון הכללי זה מאוד פשוט. אם הוא הולך עם תיקון הכללי, תיקון הברית, פירוש דבר, הוא מכריז בגלוי וסתר, בסתר ובגלוי מכריז, אני את זה רוצה. אבל אני לא יודע מה אני זה חד. אבל אני את זה רוצה. הראיה זה אצלי בכיס. אבל אתה מתנהג בדיוק הפוך. כן, אבל אני רוצה את זה! זה כבר שמירה. זה כבר שמירה. רגע שמכריז, אני רוצה את זה, זה כבר שמירה. בתוך התומעות שהוא נמצא ולא יודע מימינה ולשמאלו מה זה בכלל, אבל מכריז את זה אני רוצה. אתה, זה כבר שמירה עליך. צריכים להבין רבותי, זה נקרא חורבן בית המקדש, נשמות עשוקות. מה זה בית המקדש חורבן? ירמיה הנביא לא יכול להסביר לאפלטון, למה הוא לא יכול להסביר לו? הוא יכול להסביר לו מה זה טובין, מה זה רעין, מה זה זלדוניקה, הוא יכול להסביר לו כאלה דברים. מה הוא יכול להסביר לו מה זה כוח של הנחה של יהודי שנהנה אחי בו? אך, איך אנחנו נראים, איך אני נראה, הוא יכול להסביר לו? אנחנו בעצמנו צריכים חיזוק, איזה כוח זה בשמיים, מה זה כוח של הנחה. אז הוא יכול להסביר לגוי, גוי זה נראה לו, היה פה בניין, השבר הבניין, גמרנו, הלך, נהלך, אין בניין. זה היה בניין, חומן בית המקדש. תסביר לו מה היה ניסים שם, איזה קור אותו משנה את שמיים, איזה שפע כל אחד קיבל, איזה השפעות, כל אחד קיבל בבית המקדש. מה פה הפסדנו? איך כל הדעה שלנו, הדעת שלנו משובשת? איפה האחים שלנו נמצאים? למה אנחנו לא יכולים לתת להם הרצאות פשוטות? בוא תשמע אחי, בוא תראה. איזה ריחוק יש? איזה סטרה הגדולה שהצליחה להרחיק נשמות השוקות, אם כי כל יום חוזרים בתשובה, כל יום. סקרים שעושים כל יום חוזרים אנשים בתשובה. כל יום. כל יום חוזרים אנשים בתשובה, חד משמעי. ומי שמאחר תיאחר את הרכבת, תיאחר. פתאום חוזרים בתשובה. פתאום זה מתחזק. פתאום זה מתחיל לעבוד על הקדושה, פתאום זה מתחיל להוסיף עמוד... הכל זז למעלה, זה דינמי, זה לא סטטי, זה לא עומד על המקום, זה זז כל הזמן, זה משתנה. אדם נופל, ולמרות זאת מתחיל מחדש, עוד פעם נופל, עוד פעם מתחזק, מה זה עושה למעלה? זה כוחות אדירים. אדם משמיע הנחות, אח, אני רוצה אח, ולמרות הכל נמשיך הלאה. למרות הכל נמשיך הלאה. כשדיברנו על ארכד וחד, אז הסברנו שאדם יודע את הצירוף האמיתי הנכון הזה, שמתמרמר, ולמרות הכל, לא עוזב, זה נקרא קד וחד, זה סימן של טהרה. הקסית רכה גם יודעת את זה. אז הוא מוכן להתמרמר בשביל שיהיה לו יום ולילה, הוא מוכן, הוא שעבד את כל המשפחה, כולם פה יעבדו, מצאת החמה, מצאת הנשמה, אנחנו הולכים להיות פה עשירים. כולם, פרויקט חיים, אנחנו נעבוד, נשקן יהיה עשיר. מוכן להתמרמר כדי להיות עשיר גדול. אז זה גם קד וחד, גם צירוף כזה של מוכן להתמרמר, ויהיה שמחה ביחד. אבל בשביל מה אתה מוכן את זה? בשביל עולם הזה, סטרה אחרה. זה סימן שאין פה טהרה. אז צריך ודאי להתפרנס בכבוד, הלוואי כמה שיותר, אם אין ברירה, תתפרנס מה שיש, אבל שזה יהיה המוטו, להתמרמר כל החיים, בשביל שתהיה פה עשיר, חבל כל החיים שלך. כשאדם יודע את הסוד של להתמרמר, שאי אפשר לזכות לקדושה בלי שמרמרו אותו, ולמרות הכל, הוא לא עוזב. אתה הולך בדרך נכונה, אתה ודאי תזכה. אתה תזכה בוודאי. אתה בונה בית המקדש שלך. אתה בונה בית המקדש. לך יש חלק בית המקדש של עם ישראל. לך יש חלק בזה. זה לא משנה אם אתה רואה שזז פה, נושעת או לא נושעת, זה לא משנה. אתה מתמיד, למרות הכל לא עוזב. אתה בונה בית המקדש. אתה עוזר להרבה נשמות לצאת נסית רעך. בזה שאתה לא מבטר. אתה נותן כוח לצדיקים למעלה. הם מחלצים בזכות זה שאתה לא עוזב. ולמרות הכל המשיך, אתה נותן תנוע לאלוקים, אתה נותן כוח הצדיקים לחלץ עוד נשמות לסתרחה. כן, אתה לא יודע, אבל זה יזקף לזכותך. זה יזקף לזכות זה שלמרות הכל לא עוזב. מטרטרים לו את הנשמה. כמה הנחות הוא משמיע, ממשיך הלאה. אתה תזכה ודאי. אתה כבר זוכה, נכון לרגע זה כבר אתה זוכה. למה? כי עכשיו הוא בונה בית המקדש. כל המתאבל זוכה ורואה בניינה. כל המתאבל על חורבן ירושלים זוכה ורואה, מבינה מה זה זוכה ורואה? צריך להיות יזכה ויראה. עכשיו הוא זוכה, הרגע הזה הוא זוכה. עכשיו בכל רגע ורגע הוא זוכה. כי למה? כי אתה בונה כעת, את הקדושה שלך אתה בונה. זה לא חלב שנשפח שאתה בוכה עליו. זה בניין הקדושה שלך. האכפתיות הזאת, אכפת לך. ממי אכפת לך? מה זה את המקדש? זה נשמות ישראל, השוקות, זה השכינה הקדושה. אכפת לך? כואב לך? אתה בונה את זה עכשיו. אתה זוכה עכשיו, אתה בונה עכשיו. את זה אי אפשר להסביר לאפלטון. אי אפשר להסביר את זה לאפלטון. יכול להיות גאון עצום, אבל מה זה נשמות ישראל? מה זה נשמות ישראל? עד איפה זה מגיע? שהרב נפתלי מירופשיץ צריך לקחת אחד מתוך התינופות ולתת לו כזה כבוד נפלא, ואז הוא חוזר בתשובה ומגלה להם, כן, יבוא משיח צדקנו, אז הגויים יסחבו אותו על הכתפיים. את זה שעל התינופות כדי לזכות אולי יראו את המשיח. אז אפשר להסביר לגוי מה זה נשמה של יהודי? אפשר להסביר לו? כשאדם בא עם כזה, כמהלך כזה, אז בכלל כל ההסתכלות שלו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה מדובר פה? מה אפשר פה לזכות? כל אחד מה יכול לזכות? כן, רואים אותנו, שומעים אותנו, מתחשבים בנו, הקרוצים, הקדוש אומר, תתחשבו בעדים שלי, תשתדלו, תעשו משהו, מה שאתה יכול. כל פת הכי קטן עכשיו, שנמצא עם מאמץ כזה מלחמתי, כן? אז נזהר לא לדון חשבון לקף חובה, נזהר לא להוציא מהפה מילים לא טובות, נזהר מאוד מאוד לא להוציא מילים לא טובות. זה לא קל, זה ניסיון. אבל בזה אתה מגיד את טוב עין, והטוב עין הוא יבורך, ואתה מקבל כוח ברכה, מקבל סייעת דשמיה, ומזכה לנשכון נשעות גדולות, וסייעת דשמיה, ונזכה כולה שתהפך הכל לטובה, וגם משיח צדקנו, ואם אין להם מקדש מירה ממנו, ונזכה כולה לגולה כל מירה ממנו.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב, בטלפון מספר 057-313-7313.